רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אתר פורט ואני תמיר דורטל, ראינו את עורך דין שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, שהוציא לאחרונה ספר חדש בשם מפלגת בגץ. בפרק זה ניסינו לתת לכם המאזינים מבוא למשפט חוקתי, כך שתוכלו להבין את מהות המהפכה החוקתית, שלא התחילו כפי שחושבים בפסק דין בנק המזרחי ובכהונתו של הנשיא אהרן ברק, אלא דווקא בשנות ה-80. אז נכנסו ושנו מושגים כמו סבירות, שפיטות וזכות עמידה, וגרמו לשינוי יסודי במשפט הישראלי. בפרק זה עשינו שימוש בכתבתו היסודית של נתאל בנדל, קיצור תולדות האקטיביזם השיפוטי בישראל. בכתבה בנדל סוקר בקצרה את פסקי הדין החשובים ביותר של בגץ, כפי שהם מופיעים בסילבוס של כל קורס למשפט חוקתי, ומאפשרים היכרות עם החומר גם ללא משפטנים, שרוצים לקחת חלק בדיון הציבורי סביב ההתערבות של בית המשפט העליון שהולכת וגוברת. פרק זה הוא החלק השני של הסקירה של פסקי הדין, ונפתח אותו בשנת 1995 בפסק הדין המפורסם ביותר של בגץ אי פעם, פסק הדין בעניין בנק המזרחי. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
ואנחנו בפרק השני עכשיו ממשיכים בפסק דין בנק המזרחי, פסק דין משנת 1995, שבו בעצם כוננה חוקה למדינת ישראל על ידי בגץ, בעניין של חובות הקיבוצים, בעצם הוחלט לוותר על חלק מהחובות של הקיבוצים, על החובה שלהם להחזיר את החובות, ובית המשפט העליון אמר שאין פה פגיעה בזכות הקניין של הבנקים, או של בנק מזרחי במקרה שלנו, וככה כותב השופט חשין, ראויים אנו לחוקה, ואולם מעשה שיעשה יהיה כמעשה כל העמים, תנוסה חוקה ותובה למשל עם, תתקבל חוקה בשש קריאות שתתפרסנה על שתי כנסות, יעשה כל מעשה ובלבד שתהה בו חריגה מהותית מדרכי החקיקה הרגילות, והעם יהיה מעורב בחקיקתה של החוקה. ואולם אתנגד בכל כוחי כי נכיר סמכות לכנסת לחוקק חוקה על דרך פסיקה של בית המשפט. והעם הכנו, וכי לא ראוי שנשאל לדעתו? לא ראוי שנשאל לדעתו? שמחה.
אם אתה שואל את אהרן ברק, אז בוודאי שלא. מי זה העם? האדם הסביר והאדם הציבור הנאור הוא היחיד שיש לו זכות להשפיע על איך המדינה תיראה. אני חושב שהדברים האלו הם באמת, נאמרו גם על ידי רבים, והצורה שבה בעצם הוחלט, אז יש פה מה שנקרא בעיה על גבי בעיה. בעיה ראשונה זה, האם הכנסת עצמה מוסמכת לתקן חוקה, במודע, במוצר. כלומר, גם אם הכנסת הייתה באה היום ואומרת, חבר'ה, החלטנו, אנחנו עכשיו מחוקקים חוקה. ואנחנו עושים את זה, מקבלים חוק יסוד, שנקרא חוקת מדינת ישראל, מאגדים את כל הפרקים ומקימים חוקה.
על פי החלטת הררי, כמו שדיברנו בפרק הראשון.
על פי החלטת הררי. האם כנסת מוסמכת לעשות את זה?
אז לפי חשין, לא.
לפי חשין, לא. לפי ברק ואחרים, כן.
גם בלי להגד. כלומר, גם בלי להגד.
שנייה. זה מקרה, מה שנקרא, עם מודעות עצמית. נעמדים בכנסת, כמו, אגב, חוק הלאום. קח לדוגמה את חוק הלאום. בחוק הלאום, במסגרת הדיונים, בכלל, כל חוק יסוד שתוקן אחרי אותה מהפכה שיפוטית, כביכול.
שתוקן לא שחוקק.
שחוקק
זה רק חוק הלאום.
נכון. כל חוק יסוד שנחקק לאחר אותו פסק דין בנק מזרחי, הכנסת באה ואומרת, ואמרת, זו קבוצה שקיים בה רק חוק אחד, חוק הלאום. לא תיקונים טכניים של חוק יסוד הכנסת, וחוק יסוד הממשלה, דברים כאלו, וכדומה, אלא חוק
באמת חדש, חוק חדש. חוק יסוד חדש בישראל.
חוק יסוד חדש.
אין חוק יסוד משאלה של בנט.
היה, יש את חוק משאלה, אתה צודק. יש את חוק משאלה, אבל גם הוא, זה סוג של חוק מאוד רזה. יש גם את חוקים, חוקי התקציב, חוק יסוד, חוק יסוד ש...
תקציב דו-שנתי.
של תקציב דו-שנתי. הוראת שעה חוק יסוד. אבל אני אומר, בוא, חוק, קח חוק עם בשר, בסדר? חוק משאלה הוא... הוא מעורר בעיות אחרות, בוא נדבר עליו, אם אתה רוצה נדבר עליו אחר כך. אבל חוק הלאום. אז באה הכנסת אומרת, אנחנו עכשיו מחוקקים חוק, אגב בגרסאות מוקדמות שלו, והיו שהתנגדו, בין היתר אני, היה כתוב, החוק הזה יהיה עליון על כל חוק אחר, וכל האמור בכל חוק אחר יתפרש על פיו. זה הסעיף שהופיע בחוק, בטיוטות, בהצעות חוק, של חוק הלאום. והם ירדו בחקיקה. כלומר, אפילו הכנסת ש... הכנסת נזהרת מאוד, אפילו במקרה כמו חוק הלאום, שעבר ברוב של 61, ומדברים עליו כבר שנים רבות, וזה, הכנסת נזהרת מלקבוע חוקים בעלי עליונות, שזה בעצם המשמעות היחידה, או העיקרית, של חוקה, שאומר, כל מה שהכנסות האחרות יעשו בעתיד, יהיה מוגבל ביכולותיהם, יהיו מוגבלות ביכולותיהם, בגלל מה שאנחנו עושים היום. הכנסת לא עושה את זה. למה הכנסת לא עושה את זה? כי זה מעורר בעיה, את הבעיה שחשן מדבר עליה. באיזה זכות ובאיזה סמכות תבוא כנסת? עכשיו, הנה עכשיו נבחרה כנסת. יש כנסת, נכון? וואלה.
אפילו שעוד לא היה בחירות.
עוד לא היה בחירות. נבחרה כנסת בתחילת, באפריל 2019, נבחרה כנסת. הכנסת הזאת עכשיו תקבע שהכנסת הבאה לא יכולה לעשות משהו.
זה גם מה שהיה במתווה הגז שגם הפיל אותו. ש...
מתווה הגז היה ממשלה. היה ממשלה.
שהיא קבעה שהממשלה הבאה למשך 10 שנים
בתוכל. זה היה נכון, אבל זה היה ממשלה.
Okay.
זה לא היה חוק. היה שם שאלה, אישור שבכנסת, לפי סעיף, אבל זה לא היה חוק. ותבוא הכנסת ותגיד, הכנסת הבאה לא יכולה לעשות פעולות מסוימות. אנחנו, אז יש פה, שוב, אנחנו נמצאים בסיטואציה של דמוקרטיה מול דמוקרטיה. למה יותר חשובים 61 חברי כנסת ב...
19?
בתאריך בכנסת ה-20, או בכנסת ה-19, או בכנסת ה-21, על פני 61 חברי כנסת בכנסת ה-22. מה נותן להם את הכוח ואת היכולת לכבול, לשלוח את ידם המתה מן הקבר, כמו בביטויים של מייסדי, מג'פרסון, למיטב זיכרוני, מייסדי חוקת ארצות הברית, שדיברו על מה פתאום שאנחנו נשלח את ידינו המתה מן הקבר ונתפוס את הצאצאינו ונחגיד להם מה לעשות. מה הסמכות שלנו לעשות? זה במקרה... תיאורטי, שלא קרה במדינת ישראל. הסיטואציה פה היא פי כמה וכמה יותר חמורה, כי הכנסת עצמה לא בחרה לעשות את זה. בא בית המשפט ואמר, לא רק שאתם מוסמכים לעשות את זה, אתם מוסמכים לעשות את זה כשאתם לא יודעים שאתם עושים את זה. אתם מוסמכים לעשות את זה גם אם לא שמתם לב שאתם עושים את זה. אתם מוסמכים לעשות את זה גם אם עשיתם את זה בטעות. אנחנו כבר ניקח ונשריין ונקבע ותתתתתת וסגרנו הכל. זהו, נגמר. מעכשיו, כל מה שאתם עושים היום בכנסת ישראל, כבול בצורה שבה בית המשפט יפרש את החוק שנחקק ב-92. זאת אומרת, אנחנו עבדים פעמיים, אנחנו עבדים לכנסת של 92, שבתקופת בחירות, כל מה שאנחנו יודעים על הדרך שבה נחקקו חוקי היסוד עם כל הבעיות, אנחנו לא עבדים למה שהם עשו, כי הם לא תכננו להגביל אותנו. אנחנו עבדים לפרשנות שבית המשפט העליון נותן למה שהם עשו, הרבה מעבר למה שהם אמרו, כשהם לא התכוונו. שימו לב כמה התרחקנו מהאידיאל הבסיסי של דמוקרטיה של רצון העם. שימו לב כמה rules of separation, יש פה six levels of separation. והדבר הזה, אז האמירה של חשין היא מאוד חמורה, היא מבקרת את זה בחומרה.
ודרך אגב גם אותה לומדים בכל בית ספר למשפטים, בארץ, את האמירות האלה של חשין, בתור אוביטר, בתור חלק מהדיון בכיתה, לא, אני מתכוון, גם את הדעה שהתקבלה...
לומדים את חשין, מצוין.
לא, אני מתכוון, אנחנו פה הולכים על פי זה כתבה ממקור ראשון, עיתון שיש שיגידו, לא יודע מה, אבל אנחנו הולכים פה על פי הסילבוס של כל הבית הספר למשפטים בארץ, אלה פסקי הדין הכי חשובים של בגץ, אין על זה עוררים.
כן, אבל אני אומר, לומדים את חשין, אבל חשין עצמו, מה שנקרא, אחר כך יישר קו.
זאת אומרת... למה באמת? איך קרה התהליך הזה?
כך כך גם שאהרון ברק התחיל את המהפכה שלו כשהוא לא היה נשיא, זה התחיל אותה.
א', על פסק דין 1995, זה בדיוק, זה פסק דין שלדעתי אחד היחידים, שחתומים עליו שני נשיאים. כלומר, הנשיא היוצא והנשיא הנכנס. הוא ניתן בתאריך שבו הוא ניתן, בין היתר, מכמה סיבות, אבל אחת הסיבות הייתה, שעמדה להסתיים התקופה שבה שמגר היה יכול לתת פסקי דין בכלל.
וגם יום אחרי רצח רבין.
ארבע ימים. אבל כן.
במונחים פוליטיים אנחנו עדיין יום אחרי רצח רבין.
9-11, התשיעי ל-11, התשיעי לנובמבר. אבל באמת זה פסק דין שחתומים עליו שני נשיאים, שמגר וברק, וצריך להגיד את הדבר, אין ספק שברק היה לו כוח פוליטי מאוד מאוד חזק, הוא היה הפוליטיקאי הטוב ביותר מבין המשפטנים, והמשפטן הטוב ביותר מבין הפוליטיקאים.
יש מאוד משכנע, מאוד קריזמטי, מאוד נעים.
ובסופו של דבר, הכוח משחית. הכוח המוחלט משחית באופן מוחלט. אם בא ברק ומגיש לשופטי בית המשפט עליון על מגש של כסף, קחו את השלטון, מי יכול להגיד לא? איפה נמצאים האנשים? איפה ישנם עוד אנשים שיכולים לבוא ומקבלים? אני חייב לומר את זה, יצא לי לדבר עם כמה אנשים מועמדים לבית המשפט העליון, בכל מיני סיטואציות. ואמרתי, אני לא יודע. אם אתה נמצא, אתה השמרן הכי גדול בעולם, ואתה נמצא בסיטואציה שבמשפט אחד, בשני משפטים, אתה יכול לפתור עוול אמיתי. אמיתי, אתה לא מתערב עכשיו פוליטית.
פשוט לכתוב במקלדת.
פשוט לכתוב במקלדת, ואופ, עוול נעלם. אבל אתה לא תעשה את זה בגלל העקרונות שלך שריסון שיפוטי? צריך להיות עם לב של אבן, ועם עוצמה מוסרית מאוד גדולה, ולהיות מאוד מאוד בטוח מוסרית במה שאתה עושה, ו- 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 ולהגיד, החכם השביל מן ההולכים בו. ואני אלך בדרך שסלולה לי על ידי המחוקק, גם אם היא מייצרת עוול, גם אם אני רואה מקרה ספציפי מול עיניי שזועק לשמיים, אני יאטום את אוזניי מזעקת האלמנה והיתומים, ואני אגיד, אני אכתוב, כואב לי הלב, אבל הדבר הזה הוא פתרון בידיו של המחוקק. אני קצרה ידי מלהושיע. כאשר אתה יודע שלא קצרה ידך מלהושיע. כאשר החברים שיושבים לידך בשולחן, יכולים, הם יצאו החברה הטובים בסוף. הם יכתבו פסק דין שאומרים, אנחנו היינו נותנים לכם. ורק בגלל ההוא, עם הלב של אבן, את נמקה לך בכל איך. זה לא פשוט. זה לא פשוט.
דילמה מוסרית רצינית, כי אולי
אפילו... לא, אני לא חושב שזו דילמה מוסרית רצינית, אני חושב שזה דורש שכנוע מוסרי מאוד רציני, בחוסר המוסריות של לפתור את העוול הזה. כלומר, אני חושב שהדילמה המוסרית היא מאוד פשוטה. האם אתה הולך להיות, האם מוסרי להיות דיקטטור? התשובה היא לא מוסרי להיות דיקטטור. גם אם אתה עושה דברים טובים, לא מוסרי להיות דיקטטור.
כלומר, דיקטטור הנאור.
כן. לא מוסרי להיות דספוט נאור. לא, זה לא מוסרי. בעיניי התשובה המוסרית היא חדה וחלקה. ועדיין, בכל פעם, בכל אירוע ספציפי, תמיד יעמוד הפיתוי של להיות איש טוב. הפיתוי הטוב, אני לא מדבר עכשיו על הפיתוי של באמת לכפות את ערכיך על כולם, ואני לא מדבר על זה.
אז בוא נדבר באמת על דברים שמצטלמים טוב, נשים בקורס טייס, נשים טייסות, זה דבר שככה כולנו שמחים לראות את התמונות בסיום קורס טייס. פסק דין, אליס מילר שהוביל את המהלך הזה, בג"ץ מורה לקבל לקורס טייס את אליס מילר, שאחר כך כמובן היא לא נהייתה טייסת, אבל מהפכה היא כן הובילה, מהפכה אולי אפילו יותר גדולה מאשר כל טייסת אחרת. והשופטת שטרסברג כהן וגם השופט אליהו מצא קובעים שעיקרון השוויון עולה על ביטחון המדינה. זאת אומרת שכשיש את ההתנגשות בין השניים, אז השוויון הוא יותר חשוב מאשר ביטחון המדינה.
שוב, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש פה, מה שאתה אמרת, משהו שמצטלם טוב, אבל את השלכות הרוחב שלו יש לו השלכות רוחב. אין ספק שיש לזה עלויות כספיות. לנהל קורס טייס, פתאום אתה צריך להכפיל את המבנים. אפילו בפשוטיות, הם לא ישנו ביחד. אתה צריך להכפיל את המבנים, סתם עלויות בינוי, בסדר? אחר כך, אבל זה כביכול לפרוט את זה לפרוטות. אבל לא, בסופו של דבר, ביטחון המדינה, תקציב המדינה הוא קופה סגורה. יש תקציב. צריך לעמוד בו, צריך לעבוד על פי פרוקסים. כמו שאמרת, אליס מילר, עם כל המוטיבציה שלה, אם אנחנו רואים שאחוזי הנשירה של נשים מקורס טייס יותר גבוהים מאחוזי הנשירה של גברים, האם בשם עקרון השוויון אני צריך להשקיע את ההשקעה האדירה בכל נושר בקורס טייס, שמדינת ישראל משקיעה
הון תועפות.
2 מיליון שקלים הבנתי.
בכל מועמד שנושר. כל מועמד שנושר מקורס טייס, זה עלות מאוד גדולה למדינה, עלות מבוזבזת נקרא לה. עכשיו, אם אני יודע, אפילו בפרוקסי, בפרוקסי, מותר לי לעשות שימוש בפרוקסי, ולבוא ולהגיד, אחוזי הנשירה של נשים הם 50%, אחוזי הנשירה של גברים הם 40%, אני, זה אומר שלקורס טייס הקרוב, ההחלטה לקבל גם נשים, החלטה לקבל גם נשים, משמעותה עוד 4 מיליון שקלים פחות בתקציב המדינה. אז האם השוויון, אז אפשר לצלם הכל טוב. האם השוויון בקורס טייס שווה תרופה לילד חולה סרטן? אני גם יכול לעשות את הדילמה המוסרית המדומיינת הזאת.
ובג"ץ הגיע גם לבחינת סל התרופות מבחינה חוקתית?
גם לסל התרופות, בית המשפט הוגשו עתירות, בית המשפט בסופו של דבר קיבל, בנו פה מנגנון מאוד מאוד גדול, שמערב גם משפטנים ואנשי אתיקה והכל בהחלטה הזאת, בין היתר כדי לחסן את זה במידת האפשר מהתערבות של בג"ץ. בין היתר. ובשנייה שיש גוף כל כך רחב שמקבל את ההחלטות, אז לבית המשפט שוב, ברמה הפוליטית, אין שום מניעה שאני מכיר, שבית המשפט מחר בבוקר החליט להכניס תרופה לסל התרופות. אין שום מניעה לזה. הדבר היחיד הוא המחיר הציבורי שהוא צריך שלם. אז פשוט בנו מחיר ציבורי כל כך גדול שהוא צריך שלם, שבשלב הזה בית המשפט לא רוצה לשלם אותו. המאבק בין הרשויות במדינת ישראל הפך להיות מאבק פוליטי ציני כמעט. אתה רוצה שבית המשפט לא יתערב לך במשהו, אתה מקים ועדה ברשות שופט בדימוס.
כיבודים. עם בורקס.
מה יקרה לבית משפט אם האמון בציבור, האמון של הציבור ירד בו?
זה כבר קורה עכשיו, אתה רואה?
בסדר, אבל הוא לא מתרסן, זאת אומרת. איזה השלכות?
א', יש שיתנו שהוא מתרסן. אני טוען שזה קורה לאט מדי ומאוחר מדי, אבל יש כאלו שיתנו שהוא מתרסן.
מה, מפחד שיהיה לך פה איזה קור שפתאום הציבור...
הפוך, יש קור, מפחד שיהיה הפוכה נגדית, כן, אבל א', יש כאלו שיתנו שהוא מתרסן, אבל אני, שוב, אנחנו נמצאים בתהליך ארוך שנים, כרגע עדיין, למרות ירידת האמון הציבורי בבית המשפט העליון, עדיין הפוליטיקאים נהנים מאמון ציבורי פחות, הכל תלוי בשאלה, הגרף הוא כזה, זה התחיל, אמון הציבור, אני לא יכול להדגים בפודקאסט, אבל אמון הציבור התחיל בבית המשפט העליון ברמה של ה-90%, ובפוליטיקאים אף פעם לא, אף פעם.
אנחנו נעלה את זה כתגובה לפרק.
אף פעם לא האמנו בפוליטיקאים שלנו ברמה של 100%. זה לא קרה אף פעם ולא יקרה אף פעם. בדרך כלל אמון הציבור בפוליטיקאים יכול לנוע בסביבות ה-60, 70, 50, 40, 30, 20. תלוי בסיטואציה. ביום שבו הגרף של אמון הציבור בית המשפט ירד מתחת לגרף של אמון הציבור בפוליטיקאים, אין שום סיבה בעולם שאני יכול לדמיין שפוליטיקאי יציית להחלטות של בג"ץ. פשוט אין שום סיבה. היום לאי ציות להחלטות של בג"ץ יש מחיר ציבורי מאוד כבד. אמרנו, זה נשק יום הדין, אף אחד לא רוצה להשתמש בזה. ביום שהציבור, מי שיאמין, ביום שתהיה חפיפה מלאה בין האמון בציבור לבין מפלגות האופוזיציה, בג"ץ יהיה מפלגת אופוזיציה, כבר היום דיברו בעבר על סניף של מרת, ביום שזה אומר, אני לא מפסיד אף נקודה כשאני מצפצף על בג"ץ. כבר היום יש לנו פוליטיקאים, והרבה בציבור, שמדברים בגלוי, מעל השולחן, נגד בג"ץ, חלקם גם אומרים שבסיטואציות מסוימות צריך לא לציית לפסקי דין של בג"ץ, והשמיים לא נופלים. למה הגענו למצב הזה? זה מצב לא טוב. למה הגענו למצב הזה? כי בג"ץ לקח את האמון הציבורי שהיה לו, ושחק אותו דק בכל רשימת פסקי הדין שאנחנו מדברים עליה היום.
בוא נדבר רגע על ארצות הברית. בארצות הברית הדבר הזה קרה כנגד השופט מרשל. השופט מרשל החליט איזושהי החלטה, אני כרגע לא זוכר איזה, והנשיא אמר, שופט מרשל החליט החלטה, הוא מוזמן גם לאכוף את ההחלטה שלו.
נכון.
והשמיים נפלו בארצות הברית?
תראה, חלק ממקרי האי ציות שהיו בארצות הברית, הוא גם בהקשר של מלחמת אזרחים. וצריך להזכיר את זה, ושבית המשפט העליון לקח צד פוליטי, במקרה זה היה צד המפסיד במלחמת האזרחים. בית המשפט העליון היה יותר מורכב מאריסטוקרטים, האצולה של הדרום.
ולכן ומה הוא החליט למי שלא מכיר את הפסק דין?
שם היה, שוב, היו שם הרבה פסקי דין סביב מלחמת האזרחים, אבל במקרה הספציפי, במקרה הכי בוטה, הנשיא לינקולן עצר אדם מהדרום, והגדיר אותו כאויב של ארצות הברית, ובא בית המשפט העליון ואמר, הוא אזרח של ארצות הברית, הוא נאמן למדינותו שלו בדרום, ולכן הוא לא אויב של ארצות הברית, ואסור לך לעצור אותו. אז בית המשפט, אז הנשיא לינקולן אמר, אוקיי, שמעתי, תודה. היא אפילו שלחה, הנהלת בתי המשפט, השופטי העליון, שלחו את פלוגת המרשלים של בית המשפט, בעצם את המקבילה של משמר בתי המשפט האמריקאי, הם שלחו כדי לשחרר אותו מהכלה. לינקולן שלח גדוד, הפלוגה חזרה הביתה בשלום, הגדוד חזר הביתה בשלום, כי הם הבינו שהם לא ילחמו בגדוד של צבא ארצות הברית, גם גדוד זה קצת יותר מפלוגה, ובזה נגמר הסיפור. זה היה חלק מאירועים מלחמת האזרחים. אבל אני אומר, גם בישראל, בית המשפט העליון נתן החלטה להשיב את עקרית ובירעם, להשיב אותם לביתם, להחזיר להם את אדמותיהם. לא יודע אם טיילתם בזמן האחרון בצפון, עקרית ובירעם לא חזרו למקומותיהם. הם לא חזרו למקומותיהם, למרות פסק דין חלוט של בית המשפט העליון משנות ה-50.
זאת אומרת, גם בארץ אנחנו מכירים מקרים של אי ציות לבג"ץ, והשמיים לא נפלו, זאת אפשרות שקיימת בכל פסק דין שבארץ לא לאכוף.
זה אפשרות שקיימת, זו אפשרות שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים להגיע אליה. חשוב להגיד את זה. מי שאחראי שלא נגיע לזה, זה שני גורמים. הרשות המבצעת והרשות השופטת. ובעיקר הרשות
השופטת. הריסון העצמי של כל אחד מהרשויות יכולה להוביל לזה שנמנע מאימות.
עכשיו, מי שדיבר על זה בצורה הכי חריפה שיש, היה אהרון ברק. אהרון ברק אמר שזה יגיע לטנקים. הוא אמר את זה בריאיון בשנת 2005. זאת אומרת, כולם קפצו כששר המשפטים אמר איזה משהו שבמקרה של פגיעה בביטחון המדינה לא חייבים לצאת לפסק דין. כולם קפצו, 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 קפצו. כשברק אמר שאם בית המשפט, שאם לא יצייתו לפסקי דין של בית משפט, אז הטנקים של צה"ל יכריעו, ובעצם קרה להפיכה צבאית בהנהגת שופטים, כולם, זה נקבר באיזושהי ידיעה משפטית, באיזשהו כתב עת של אוניברסיטת חיפה. אפשר לשאול למה, כמו ריקלין, אתם בטח יודעים למה, אבל אני אומר, זה בסופו של דבר, כשרשות יוצאת משליטה, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר, בית המשפט העליון שלנו יצא משליטה לפני הרבה שנים, מי שבינתיים שמר על ריסון אדיר, בנושא הזה, זה הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, שהם השלימו עם דברים שבהרבה מאוד מדינות היו גורמות להדחת השופטים, במדינות אחרות בעולם, על פחות מזה הדיחו שופטים, על פחות מזה קיצרו כהונות של שופטים, על פחות מזה הקימו בית משפט חדש, על פחות מזה עשו הרבה דברים במדינת ישראל, בגלל המסורת הדמוקרטית שלנו, בגלל הכבוד שיש לנו, וגם בגלל נושא האמון הציבורי, שבית המשפט היום צבר במשך הרבה שנים ושחק עדק במאת שנים, הדבר הזה לא קרה, ואולי יקרה.
אז זה נראה שאנחנו משחקים מין משחק של צ'יקן, ואנחנו במין מלכות כזה, כי גם אם אתה מבקר את בית המשפט, אתה עלול להוריד עוד יותר מאמון הציבור, ואז נגיע לשיווי משקל העוד יותר נוראי שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, שזה מה שאמרת, שהאמון בבית המשפט יהיה ברמה של האמון של פוליטיקאים.
נכון, זה משחק צ'יקן, ואני מאוד מאוד מקווה ויש המינוי של השופטים השמרנים בבית המשפט העליון שעשתה שרת המשפטים איילת שקד, נועד לנסות, לצמצם, לגרום לבית המשפט להתרסן באופן עצמי. אם בית המשפט יתרסן באופן עצמי, אנחנו נוכל לעבור מקוד רד שאנחנו נמצאים בו, לכתום ואז לצהוב, ואולי בסוף גם לירוק. כרגע אנחנו באזור האדום, שאנחנו רחוקים מרחק של פסיקה אחת או שתיים לא זהירות ממלחמת אזרחים. שם אנחנו נמצאים, צריך להבין את זה. בוודאי, בוודאי. מה יקרה אם בג"ץ יפסול את חוק הלאום? אני לא יודע מה יקרה. אתה יודע מה יקרה? אני לא יודע.
לא, אז אני לא רוצה לחשוב מה יקרה.
אוקיי, אבל תשאל את בג"ץ שקבע דיון של 11 שופטים, בשאלה שאמורה להיות לה רק תשובה אחת.
אבל הם לא החליטו ב-2018 שהם פוסלים את עצמם לדון בחוק הלאום?
הם החליטו להגדיל את ההרכב שידון בחוק ל-11 שופטים. זה ההחלטה האחרונה שלהם בתיק. ואני אומר, לא יודע מה יקרה אם בג"ץ יפסול את חוק הלאום. אני לא רואה סיבה, אגב, אם בג"ץ יפסול את חוק הלאום, אני אומר את זה חד וחלק. אני לא רואה שום סיבה בעולם לציית לשום פסק דין של בית משפט עליון שפוסל את חוק הלאום. סליחה, שעמידו אותי לדין על המרדה או הסתה, לא אכפת לי.
אבל אין לו שום נפקות מעשית לחוק הלאום.
לא משנה.
מה זאת אומרת, לא לציית
ל... לא. אני אומר שבשנייה שבית המשפט העליון יבוא ויגיד לאזרחי מדינת ישראל, חבר'ה, תקשיבו, חוק יסוד זה המלצה בלבד. יש עוד חוק יסוד שהוא המלצה בלבד, חוק יסוד השפיטה. ומו, למה חוק יסוד השפיטה נהנה ממעמד עליון על פני חוק יסוד הלאום? אם חוק יסוד הלאום איננו חוק מחייב במדינת ישראל, כי חבורת שופטים החליטה, אז חוק יסוד השפיטה לא מחייב, כי אני החלטתי. בשנייה שאתה לוקח את אבני הבניין של החברה הישראלית, ודופק עליהם עם... עד שאתה מקעקע אותם, וחוק יסוד, תרצה או לא תרצה, זה חלק מאבני הבניין של החברה הישראלית, של המשפט הישראלי, ואתה בא ואומר חוק יסוד לא מחייב, כי נראה לי כך, כי בא לי, אין לי שום נקודת משען שעליה אני עומד כשאני מבטל חוק יסוד. הרי אין שום חוק יסוד, עליון יותר מחוק יסוד. אז כשאתה מבטל חוק רגיל, אז יש לך את התירוץ שאתה עושה את זה בגלל חוק יסוד. כשאתה מבטל חוק יסוד, האמירה היא, אנחנו, 11 שופטי בגץ, קובעים מה קורה במדינה הזאת, ולא אתם עם, ולא נבחרי ציבור. אז יש פה מרד. אוקיי. למה שאני אקשיב לכם? אתם יושבים בתפקיד בגלל חוק יסוד, בגלל חוק יסוד השפיטה. אם חוק יסוד לא חשוב ביניכם, אז לכם לא הייתה. וצריך להבין את זה. אז לכן, כאשר אני אומר שאנחנו במרחק של פסיקה אחת משם, אנחנו באמת במרחק של פסיקה אחת. אני מאוד מאוד מקווה שבית המשפט העליון ייקח את הצעד האחרי, אבל היה לו כמה וכמה נקודות שהוא היה יכול לקחת את הצעד האחרי, והוא לא לקח אותם. אני מתפלל שהוא לא יעשה את השטות הזאת, אבל... עכשיו, כשאתה אומר את זה, אומרים לך, אתה מהלך אימים על בית המשפט. לא, 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 אני לא מהלך אימים על בית המשפט. אתם, בית המשפט, מהלכים אימים על עצמכם. כאשר אתם עוסקים בפסילת חוק יסוד, אתם באים ואומרים, אנחנו המלך, אנחנו השליטים, אתם הנתינים. מה קורה כשיש מלכים ונתינים? זה לא עובד. לא במאה 21.
והם מבינים את זה? זאת אומרת, הם מבינים שהם... אתה חושב שהם...
מכאן אני קורא להם להקשיב לכל הפודקאסטים של המשמעות, וגם לפודקאסט הזה, ואני מקווה שהם שומעים, כן.
אז בואו נמשיך בסקירה שלנו, שנת 1995, שנה פוריה מאוד, פסק דין גנימת נגד מדינת ישראל, בניגוד לעקרון שמירת הדינים שנקבע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וגם בחוק יסוד חופש העיסוק, כלומר, שהחוק יסוד לא משפיע על חוקים שנחקקו לפני חקיקתו, בית המשפט העליון מחליט שכן להכיל את ההוראות של חוקי היסוד, גם על חוקים שנחקקו בשנות ה-50, בשנות ה-60, ולפני.
שוב, בשנייה שהיית, התחלת מהפכה ונתת כוח בלתי מוגבל לבית המשפט, הם כבר לא יגבילו את עצמם בכלום. צריך לזכור שבהקשר הזה של שמירת דינים, כבר שמענו אמירה לאחרונה, בשנת 2016, 2017, אם אני זוכר נכון, של השופטת ברון, שאמרה שגם חוק היא תבטל אפילו שמירת הדינים. פה זה היה רק פרשנות של חוק בגנימט, שבא ואמר, אנחנו נפרש את החוקים מחדש לאור העקרונות של חוקי היסוד, שזה, יש לזה איזשהו היגיון פנימי, אבל בשנת 2017 כבר השופטת ברון אמרה שגם כוחה של פסקת שמירת הדינים לא יעמוד לה, ומתי שהם יתחילו לפסול גם חוקים שנחקקו לפני.
ולמה לא בעצם?
פסקת חוקי היסוד. ושוב, למה לא? אם הם דנים בחוק יסוד, אני באמת לא יודע למה לא. אז אנחנו נגיע בהמשך לחוק יסוד. הפסק דין הכי גרוע שיש, זה החלטת ביניים, שאנחנו נדון בחוק יסוד.
שנת 1996, פסק דין רות נחמני נגד דניאל נחמני, ובעצם בפסק דין הזה, התבקש דיון נוסף, שדיון נוסף בעליון זה בעצם הדיון נוסף על עתירה, או דיון נוסף על ערעור פלילי או אזרחי, ולשון החוק אומרת שכשהיה עניין כלשהו נדון בבגץ או בבית משפט העליון באופן כללי בשלושה שופטים, ניתן לבקש דיון נוסף בהרכב מורחב. ברק אומר לא, לשון החוק שאומרת שלושה, הכוונה גם שלושה וגם יותר. זאת אומרת שגם באיזשהו הליך שיתנהל בבגץ עם חמישה שופטים או יותר, אפשר לבקש גם על זה דיון נוסף עם יותר שופטים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, זה, אפשר לומר שהמהפכה של אהרון ברק, המהפכה שאפילו הייתה יותר גדולה מהמהפכה החוקתית, היא המהפכה הפרשנית.
הוא כתב על זה ספרים עבי קרס שמי שרק רואה אותם והוא לא משפטן, נחרד.
בעיקר משפטנים נחרדים יותר, לפחות חלק מהמשפטנים, מהדברים הללו. ובעצם, לא, אני, יש, סליחה על זה, כתוב, לא תביא תודה אל ביתך, אני לא מחזיק את הספרים האלו אצלי.
למה? בעצם זה הדרך לפרש חוקים, לא?
אני חושב שזו הדרך לא לפרש חוקים.
בוא תחשב רגע למי שלא למד משפטים, איך מפרשים חוקים? מה הם שתי אופציות?
איך אמורים או איך מפרשים? במדינת ישראל מפרשים חוקים בשיטת המעברר. איך שבא לך, אתה זורק באוויר ומה שנופל. לא, זה מה שאהרון ברק עשה, סליחה על השפה הציורית.
בכל זאת, הוא כתב מסמכים של מאות ואלפי עמודים.
הוא כתב, כמו שאמר בהתחלה...
אתה.
אמר את זה בצורה מאוד ברורה. בסופו של דבר יש פה המון המון מילים שנועדו לחסות על דבר אחד ויחיד. אני אעשה מה שבא לי. והספרים של ברק ופסקי הדין של ברק, הם עושים בדיוק את זה. סליחה על הציניות, אבל הם עושים בדיוק את זה. כאשר אתה אומר, יש פרשנות מילולית של חוק. פעם ידעו שאתה מפרש חוק לפי מה שכתוב בו. אם הלשון לא ברורה, אתה מנסה להבין מהרקע, אתה מנסה להבין מה התכוונו כשאמרו. בכל זאת, אתה לפעמים לוקח טקסט שנכתב לפני 50 שנה, חלו שינויים, צריך להבין מה זה אומר. לפעמים אתה עושה, ככל שחולף הזמן ממועד החקיקה, אתה מגדיל יותר. אבל כאשר הלשון ברורה,
וזו, תמיד הכלל... רגע, הגישה הראשונה היא גישה אורגינליסטית. בעצם גישה שמנסה להבין את לשון החוק לזמן חקיקתו.
יש טקסטואלית ויש אורגינליסטית, שהם שני צדדים של טקסטואלית, אפשר לומר, שבא ואומרת, אנחנו מנסים להבין מה החוק כתוב בו, ואם לפעמים אנחנו מנסים להבין מה הלשון הזאת התכוונו אליה בזמן שכתבו. כי לפעמים יש... שוני, מילה משנה את משמעותה לאורך השנים, חבל על הזמן, פעם היה ביטוי שמשמעותו שחבל על הזמן. היום חבל על הזמן פירושו טוב. היום זה פחות נכנס לחקיקה, אבל מה לעשות? כך זה עובד.
והגישה של ברק, מה היא?
עוד לפני הגישה של ברק, יש גישות שהן מה שנקרא פרשנות, ברק קרא לזה פרשנות תכליתית, אבל גם פה הבעיה הגדולה זה המבנה בתוך מבנה בתוך מבנה. יש אמירה שבה אומרת, אני רוצה לבדוק איזו תכלית ניסו המחוקקים להשיג בחוק שלהם. זה משליך לי להבין את הלשון. האם אני משתמש בזה גם כשהלשון ברורה? שאלה. שאלה. יש כאלו שיגידו שלא, יש כאלו שיגידו שכן.
דוגמה, אנחנו בפרק קזואיסטי ככה, שמנסים להבין דרך הדוגמאות. בוא תנסה.
אין בעיה.
דוגמה, אסיר ברח מהכלא, סליחה, אסיר יצא לחופשה. פסק דין אחר. אסיר יצא לחופשה, לא חזר. השאלה האם זו...
האם זה נקרא בריחה? או זה לא נקרא בריחה? האם אפשר להעמיד אותו לדין על בריחה מהכלא?
או על איציות להוראה חוקית.
או על איציות להוראה חוקית. איזה סעיף בחוק מתאים, בדיוק. דוגמה מצוינת. עכשיו, המילה ברח, בשפת בני אדם, כשאסיר לא חוזר מחופשה, משתמשים במילה ברח. כשאתה אומר אסיר ברח מהכלא, אותך כאזרח, זה לא ממש מעניין. המטרה שלי היא שאנשים... שנגזר עליהם להיות 4 שנים בכלא, יהיו 4 שנים בכלא. מצד שני, טכנית, מילולית, זה לא ברח. עכשיו, אם הלשון הייתה ברורה לי, וזה יכול להיות, וזה מאוד סובייקטיבי, יש אנשים שיגידו הלשון ברורה לי, ויש אנשים שיגידו הלשון לא ברורה לי. אם הלשון הייתה ברורה לי, אז לא היה שאלה. אם הלשון לא ברורה, ואני אומר, ברח יכול לכלול, לשאת בתוכו את שתי המשמעויות, אני בא והולך לפרשנות התכליתית. בסופו של דבר, המטרה של המחוקקים הייתה שמי שנגזר עליו 5 שנים יישב 5 שנים, שמי שנגזר עם חופשות בלי חופשות, שמי שנגזר עליו 10 שנים יישב 10 שנים, ובשביל זה הם קבעו את איסור הבריחה, ואתה כשלא חזרת מחופשה הפרת את איסור הבריחה, הפרת את המטרה של בשבילה חוקקו את החוק הזה. זה לא בשביל, יש, כשאתה לא מחזיר את הכלים למקום אחרי ארוחת צהריים, זה הנהלה פנימית של הכלא. שם זה אי ציות להוראה חוקית, כשאתה לא חוזר מחופשה זה בריחה. פה אני מסתכל על התכלית, למה חוקקו את סעיף הבריחה, ולמה חוקקו את סעיף האי-ציות. ברק הוסיף לזה עוד שלב. ברק אמר, אתה יכול תמיד ללכת לתכלית, גם כשהלשון ברורה, שזה כבר איזה קפיצת מדרגה, אבל זה באמת אפשר להתווכח.
אחר כך נפגוש את זה גם במשפט האזרחי, אז זה מאוד חשוב מה שאנחנו עושים עכשיו.
אבל כשיש לך סיטואציה של... כשיש לך סיטואציה של תכלית, ברק הוסיף תכלית אובייקטיבית. מה זה אומר תכלית אובייקטיבית? אז אנחנו יודעים שכל חוק נועד להשיג מטרה מסוימת, נכון? מי יודע למה מחוקקים חוק? עכשיו, עצם זה קשה, הרבה מאוד פעמים זה קשה לזהות מה התכלית של חוק.
לא כתוב לך על כל חוק.
לא כתוב לך על כל חוק.
יש חוקים אבל
שכתוב. יש חוקים שכתוב דברי הסבר, אבל אז הם עוברים כל מיני שינויים בוועדה, ולא כל השינויים מתועדים כמו שצריך. ובוודאי בחוקים ישנים לא תמיד היה דברי הסבר מפורטים, ולא תמיד דברי הסבר הם עצמם לפעמים משקפים רק חצי מהתמונה, ובסופו של דבר, על 120 אצבעות שיש בכנסת, ו-61 אצבעות שתמכו בחוק, יכול להיות שלכל אחד מהמצביעים הייתה תכלית שונה.
אחד רצה מיצובישי, אחד רצה להיות ממונה לשר, אחד רצה להתחנף לראש המפלגה, ואחד רצה שלטון החוק.
נכון. וכאשר אתה בסופו של דבר מייצר תכלית, אתה, זה, זה פיקציה. זה פיקציה.
כלומר, תכלית אובייקטיבית זה פיקציה.
לא, תכלית סובייקטיבית זה פיקציה, כי סובייקטיבית, אפילו התכלית הסובייקטיבית. אז נכון שיש מקרים שיותר קל להגיע אליה, ויש, זה, יש מקרים. כולם מבינים למה חוקקו חוק על בריחה מכלא. זה נכון. כולם מבינים. למה חוקקו חוק של הכשרת ערוץ 7, אז חלק עשו חוקקו את החוק בגלל שהם מאמינים בחופש ביטוי, חלק חוקקו את החוק כי הם חושבים שהתקשורת היא שמאלנית וצריך תקשורת ימנית, חלק חוקקו את החוק בגלל שערוץ 7 זה הבייס הפוליטי שלהם. בסדר? בסופו של דבר, מה התכלית של חוק ערוץ 7? אוקיי, לא יודע. מה התכלית הסובייקטיבית? אני לא יודע. ברק הוסיף לזה, לפיקציה הזאת של תכלית סובייקטיבית, ברק הוסיף עוד משהו. תכלית אובייקטיבית. עכשיו, תכלית אובייקטיבית זה שכל חוק באשר הוא נועד לממש את ערכי היסוד של השיטה. כל חוק באשר הוא נועד לקדם את זכויות האדם. כי אנחנו מדינה שרוצה זכויות אדם, נכון? מי לא רוצה זכויות אדם? שאל, כל חבר הכנסת, אתם רוצים זכויות אדם? יגידו כן, נכון? ברור. אז כל חוק נועד לקדם, כשאתה שואל כל חבר כנסת על החוק, אובייקטיבית, אתה שואל אותו, החוק שלך פוגע בזכויות אדם. פתאום, החוק שלי מקדם זכויות אדם. גם החוק הכי נורא שאתה יכול לדמיין, גם החוק שאומר ש...
עונש מוות למחבלים.
גם החוק ש... עונש מוות, ודאי זה חוק שמקדם זכויות אדם. והחוק שאוסר את הכניסה של אובר לארץ, זה מקדם את חופש העיסוק. הכל, הכל עובר. הכל עובר. אז התכלית האובייקטיבית של החוק היא פיקציה עוד יותר גדולה מהתכלית הסובייקטיבית. כי זה מס שפתיים לחלוטין. ברור, ברור שכולנו בגדול רוצים לעשות טוב.
אז מה אכפת לנו מאיך ברק מפרש? ברק אם אומר, הוא...
כל חוק אני יפורש על בסיס פרשנות תכליתית של התכלית הסובייקטיבית והאובייקטיבית. זאת אומרת, אני דרך כל חוק אכניס את עולם הערכים שלי, כי האובייקטיבי זה אני, בית המשפט, תמיד. כך ברק עושה. ולכן, כל חוק באשר הוא, אם אני רוצה שהוא יגיד את מה שאני רוצה, הוא יגיד את זה. כי זו התכלית האובייקטיבית. סתם, בוא נחזור לדוגמה שלנו, עם השלושה והחם והזה. מאוד, הלשון מאוד ברורה. פסק דין שנתן בית משפט היום בשלושה. בבית המשפט הקלאסי, הפרשנות הייתה נעצרת פה.
בית המשפט לפני שנות ה-80.
נעצרת פה, כתוב בשלושה, יותר משלושה. סלמה. נגמר הסיפור. אין לי מה לחפש, לא תכלית, לא אובייקטיבית ולא סובייקטיבית. בא ברק ומה? על מה התכלית? התכלית היא ש... שיהיה אפשר לעשות עוד דיון בסוגיות קשות ומהותיות. אז מה זה משנה אם זה שלושה או חמישה? אז כתבו שלושה, הכוונה אולי גם שלושה או יותר.
מה זה משנה אם יש רוב בכנסת או אין רוב בכנסת?
אין רוב. אמיתית? יכול להיות שאם במחוקק היה שם לב לזה, היית שואל אותו, הוא אומר כן, זה... יכול להיות שזה הייתה כוונת המחוקק. יכול להיות שהמחוקק לא חזה את הסיטואציה של דיון ראשון בחמישה שהצטרכו עליו גם, הוא לא חשב על זה. יכול להיות. אבל מה לעשות? זה משמעותו של חוק. בשביל זה חוק נועד למספר בלתי ידוע של מקרים עתידיים.
אז, אבל מה כל הפורמליזם הזה שאתה מקדם פה בעצם, למה זה עוזר? כלומר, אם אנחנו
בסוף... או, יש פורמליזם?
פה, אם יש פה מטרה טובה שבסוף השופטים מקדמים אותה, אז מדוע אכפת לנו אם זה שלושה או חמישה? מדוע אנחנו כאן נוקדנים? אתם מדברים על עורכי דין, אתם כל הזמן מתעסקים בקטנות.
פורמליזם זה הדרך היחידה, היחידה ואין בלתה, לשמור על החירות שלנו כאזרחים.
מה הקשר בין חירות לבין הנוקדנות הזאת?
בגלל שכל מגבלה שתטיל עלינו הרשות השופטת, כל מגבלה באשר היא, תהיה מוצדקת על ידה. כמו שאמרנו קודם, נעבור חבר כנסת, חבר כנסת, ונשאל אותו למה הצבעת בת חוק נושא מגיד בשביל זכויות אדם, תהיה מוצדקת בזכויות אדם. כאשר בית המשפט העליון מטיל עלינו מס על טבק לגלגול, אז הוא חושב שהוא עושה את זה למטרה טובה.
בניגוד לדעתו של כחלון.
בניגוד לדעתו של שר. בסדר גמור. הוא חושב שזה למטרה טובה. בסופו של דבר, אני משלם עכשיו מס, לא בגלל שהמחוקקים אישרו מס, לא בגלל שהשר הנבחר שלי אישר מס, אלא בגלל שישבו בית המשפט העליון וטילו עליי מס. המס הזה לא נדון בכנסת, הוא לא נדון על ידי נבחרי ציבור, אין לי דרך לבטל אותו למעשה, כי הוא לא נחקק בשום מקום, הוא מס בהוראת בגץ. עכשיו, מי שומר עליי? מי שומר עליי מפני שרירות הלב הזאת של בגץ? אני כולה רציתי לגלגל טבק. מי שומר עליי? אם בגץ היה אומר, יש פורמליזם, מס צריך להיות מוטל על פי חוק, מאושר בכנסת, לא קרה, לא קרה, אין מס, נגמר הסיפור. הפורמליזם הזה שומר עליי מפני שרירות הלב, ולכן אני צריך לדעת ודאות משפטית, מלבד היעילות, הערך היעילות שבוודאות, שהוא גם מאוד מאוד חשוב. אבל אני צריך לדעת, כשאני נכנס לבית משפט, אני צריך לדעת פחות או יותר עם מה אני יוצא. במקום זה, המשפט הפך להיות, במקום למומחי משפט, יש מומחי שופטים. אתה יודע, בארצות הברית יש מקצוע שנקרא יועץ מושבעים. אתה מעסיק יועץ, איזה מושבעים לבחור לתיק שלך, כדי להגיע לתוצאה הנכונה. אז יש כל מיני כללים, פסילה, עם סיבה, בלי סיבה, אבל מושבעים, מתוך הנחת מוצא מראש, שאנחנו מושבעים, מנסים לייצג איזשהו מגוון של הדעות באוכלוסייה, איזה אנשים אדומים ושווים לנאשם, כן, נועד בשביל לייצר דמוקרטיזציה. עכשיו, היום יש יועצי שופטים, אם נפלת על שופט פלוני, אל תלך לכיוון הזה, תלך לכיוון הזה, החוק כבר לא משחק תפקיד, אותי מעניין בשאלה רק מי השופט היושב בדין. וכל הרעיון של משפט השווה בכל, השוויון בפני החוק, ברמה הכי בסיסית שיש, לא צריך להיות תלוי בשאלה, מי יש שופט שנפלתי עליו בהרכב? והפורמליזם הוא המגן מפני השרירות.
אני רוצה שנחתום את הדיון בפרשנות תכליתית, בפסק דין בש. פסק דין בש, מקרה שככה לא מופיע פה בכתבה, אבל הוא מתחום הנזיקין. היה איזה אחד ששכח את המקרר שלו פתוח, מקרר חצר כזה גדול, סוג של בית קירור מאוד קר, וילדים שיחקו בחוץ, ו נכנסו לתוך המקרר, ולצערנו ילד השניים, ועכשיו ניסו לבדוק, בית המשפט העליון ניסה לבדוק מה בעצם, האם הייתה פה רשלנות או לא, האם אותו אדם הוא בעצם ביצע גרימת מוות ברשלנות או שלא. עכשיו כשבאו לבדוק האם אותו בש התנהג כראוי או לא כראוי, בודקים את זה יחסית לפי החוק אז, זה היה אדם מן היישוב. ומי זה, השאלה היא מי זה האדם מן היישוב, ובפסק דין הזה הוכרע שהאדם מן היישוב זה האדם הנאור, כלומר האדם האידיאלי. שוב פה אנחנו קצת נכנסים לעניין שדומה להבדל או לוויכוח העתיק הימין בין שמרנות לבין פרוגרסיביות, כלומר האם אני בונה מערכת משפטית לאדם הטוב, לאדם הראוי או לאדם המצוי.
זה נכון, הנושא של באמצעות דיני הנזיקין ודיני החוקי הפלילי וכל התחומים האלו, האם אתה מנסה לייצר איזושהי מיטת סדום, שאם האנשים הם קצרים מדי בשביל המודל של האדם האידיאלי שלך, אתה מותח אותם, ואם הם ארוכים מדי, אתה מקצץ אותם, זה בדיוק השרירותיות והעריצות שבהיעדר הפורמליזם. כמה שיותר, אגב, אחת מההדרכות למחוקק, כאשר אני מגיע לוועדה בכנסת ומדבר על חוק, אני משתדל מאוד מאוד לייעץ למי שמוכן להקשיב לי, אל תכניסו מושגים עמומים לחקיקה.
כמה שיותר בהירות.
אם אתם מכניסים מושג עמום לחקיקה ומניחים שבית המשפט יפרש אותו כמו שאתם, אז אלף אתם, מי שלא לומד מניסיון העבר, יש את יש סיפור ידוע על איך, על ביקור בבית משוגעים, שנותנים למשוגעים שצריכים להשתחרר, בודקים אם הם מתאימים להשתחרר, נותנים להם למלא כיור בלי פקק. פותחים את הפקק ואומרים להם, כשתמלאו את הכיור הזה, אז אתם משוחררים. אז אלו שממשיכים בניסיון לבצע את המשימה, נשארים שם עד היום. אלו שבאיזשהו שלב באים לזה ואומרים, אי אפשר, אז משחררים אותם. הניסיון לבוא ולחשוב, שמה שבכל הפעמים בעבר, התנפץ אל סלע המציאות, יקרה הפעם, הוא ניסיון לא טוב. ולכן כאשר אתה חושב, מכניס מושג עמום, מה שאתה עושה, זה מכניס את בית המשפט בדלת הראשית, אל מחלקת החקיקה. במקום שהוא יפרש את החוקים, אתה נותן לו צ'ק פתוח. ואם אתה נותן צ'ק פתוח, אל תתלונן אחר כך, שבן אדם רושם איזה סכום שבא לו.
אבל איך אתה יכול, אנחנו מתעסקים פה לא במדע מדויק, אנחנו מתעסקים פה במשפט, אז יש לך הרבה דברים מרטילאים, אתה יודע, זכויות, כל הדברים...
משהו מרטילאי, אל תחוקק.
אבל כמעט כל... זה מאוד תלוי מה, כן? זאת אומרת, אם כן יש לך מספרים, סתם דוגמה נגיד, אולי מדרגות מס, כן? שזה משהו מאוד מאוד ברור. אם אתה מתעסק בדברים שהם לא ברורים או מרופלים, איך אתה מציע להתמודד עם זה?
אז מה המשמעות של חוק? אם החוק הוא מרופל, אז אין חוק. אז תגיד, כאשר אתה מייצר שרירות, אז תיתן את השרירות הזאת למישהו שאתה יכול להחליף. אם אתה הגעת למסקנה, בשביל זה יש רשות מבצעת. אתה יכול להעניק סמכות לרשות המבצעת ולהגיד, אלו המקרים שאני יודע לתת להם מענה מראש בחקיקה, וועדת חריגים, שר הפנים.
זאת אומרת, אתה סוג של בוני אלגוריתם, כל המקרים האלה, שאני אומר אותם בצורה מאוד ספציפית, החוק תקף אליהם, אלא אם כן יש יוצא דופן, ואז אנחנו הולכים...
יוצא דופן שר, שיקול דעת של שר, ומעורבות, ואז יכול להיות מצב ששר יתאה, זה יעורר אי נחת, יכול להיות אפילו שיוגש בגץ, אם זה יעמוד בגדרים של זכות עמידה, ושיקולים זרים וכאלו, וכתוצאה מזה יהיה תיקון לחוק. בסדר גמור, זה התהליך, כך צריך. אבל כאשר אתה לא עושה את זה, ואתה מראש משאיר מושגים עמומים בחקיקה, אז בעצם העברת את כל הכוח, לא, יש מחוקקת, לא למבצעת, אלא ישירות לשופטת.
אז מכאן אנחנו נלך לאיזו ריצה קצת יותר מהירה. שנת 1997, פסק דין מנהלי ההשקעות נגד שר האוצר, לראשונה בתולדות מדינת ישראל, באמת בוטל חוק בפועל, בבנק מזרח אנחנו מזכירים, רק נפסק שמותר לבטל חוק, אבל לא בוטל שום חוק. אחר כך פסק דין ליאור חורב, נגד שר התחבורה, פותח את רחוב בר אילן בשבתות, או מורה לשר התחבורה לשקול את החלטתו פעם שנייה. שנת 99, בגץ מבטל את סעיף בחוק השיפוט הצבאי, ומאפשר לעצור חייל, אוסר על מעצר של חייל 96 שעות, ומכאן אנחנו ניקח זום אין להילמן נגד שר לביטחון פנים, ראש הממשלה דאז נתניהו מחליט לסגור את האוריינט האוס, בעצם את המפקדה או את המקום שבו ישבו נציגי אש"ף במזרח ירושלים, משום שההחלטה נבעה משיקולים פוליטיים ולא מדיניים.
מזל שלא רואים, כי רואים אותי נופל מהכיסא. מי היה מאמין שראש ממשלה ושר יקבלו החלטות משיקולים פוליטיים? בשביל מה נתנו להם סמכות, אם לא בשביל לקבל החלטות משיקולים פוליטיים? כאילו שיקולים פוליטיים זה פסול, מה, השופטת דורנר לא פעלה שם משיקול פוליטי?
אבל זה בדיוק ההבדל בין פרס, שהוא מדינאי, לנתניהו, שהוא פוליטיקאי.
לא, אז זה בדיוק ההבדל בין שיקול פוליטי, שיקול הפוליטי הוא שכך רצה הציבור שלו, זה השיקול הפוליטי. זאת אומרת שהוא מממש בזה את רצון העם, והוא עושה משהו, שהוא בתחום סמכותו, הוא לא פעל פה בניגוד לחוק, הוא לא דילג על המשוכה החוקית, הוא פעל פה בתוך החוק, כדי לממש את רצון בחוריו. איפה? זה לא בג, זה פיצ'ר, כשפוליטיקאי מקבל החלטות משיקולים פוליטיים, הוא עושה את תפקידו. לעומת זאת קשר, שופט מקבל החלטות משיקולים פוליטיים, הוא מועל בתפקידו. וחוסר ההבנה הזה, וניסיון למשפט את הפוליטיקה, הוא אחד מהדברים שפוגע בבית המשפט ופוגע בפוליטיקה.
אז את העשור הזה של שנות ה-90 העליזות אנחנו נסיים בפסק דין פלונית נגד הרמטכ"ל. הרמטכ"ל דאז שאול מופז מחליט להעלות בדרגה, מדרגת תת-אלוף לדרגת אלוף את גלילי ולמנות אותו למפקד גייס. אבל בית המשפט העליון פוסל את העלה הזו בדרגה, מכיוון בדרגה היא לא עניין של סטטוס, סליחה, היא כן עניין של סטטוס ואות הוקרה. ולכן היא לא עומדת במבחן הסבירות והמידתיות. עכשיו, אותו גלילי באמת הורשע בדין משמעתי על מגע מיני עם חיילת שהייתה תחת פיקודו, ונשללה היכולת שלו לעלות דרגה במשך תקופה מסוימת, הוא סיים את התקופה, ובגץ לא מאפשר את זה.
בגץ ממנה את הגנרלים, ובגץ קובע את המיסים, ובגץ קובע, בגץ שולט במדינה, והדוגמה הזאת היא עוד דוגמה. ושוב, יש פה גם פגיעה בתואר ההליך המשמעתי והפלילי. ההליך משמעתי הוא הליך שמתנהל די דומה, בתוך הצבא די דומה להליך פלילי.
והוא נגמר
עליו עונש מסוים, על ידי שופט שדן בתיק. ואז בבגץ, שהוא לא שומע ראיות, והוא לא מכיר את הרקורד שלו, והוא לא יודע אולי את מידת העוול שנגרם מעלו כתוצאה מזה והכל, ומחליט להעמיד שיקול אחד שבמקרה הזה יותר רציב בפניו, מעל כל השיקולים האחרים, ופשוט את כל שרשרת קבלת ההחלטות והפיקוד הצבאי והכל שובר בכך. כמובן שמדובר גם בהפרה של חוק יסוד.
דרך אגב, לפחות פה זאת באמת אותה חיילת
שנפגעה.
לא, אני אומר, לפחות זה...
לא, זה עדיין אין לזכות עמידה. גם אותה חיילת שנפגעה, עם כל הכבוד, לנאשם במשפט פלילי, אין זכות להחליט כמה זמן נשב בכלא. בשביל זה יש בית משפט. ואנחנו נחזור לימים של גואל אדם, ומישהו שהרגו את אחי וילך וירוג אותך, כי הוא זה שהחליט. הדבר הזה, היו פה רעשים וצעקות כשמישהו דיבר על מלכות דוד המלך, גואל אדם זה באמת מתאים לתקופה, נחזור לימים הללו.
אז מכאן לשנת 2000, פסק דין פלונים נגד שר הביטחון, בגץ משחרר את קלפי המיקוח הלבנונים, בית המשפט מורה למדינה לשחרר שבועים לבנונים שהוחזקו לצורך מסע ומתן עתידי על שחרור רון ארד. העצורים האלה הוחזקו באמצעות הדין המנהלי, לא הדין המנהלי, באמצעות מעצר מנהלי, שמאפשר בעצם להחזיק מישהו במעצר לחצי שנה, באישור וחתימה של שר הביטחון, ובגץ אומר, לא ניתן לתקן עוול בעוול, לא ניתן לחבות אש באמצעות אש, לא ניתן להילחם באמצעות לחץ.
מזל שלא בגץ לא היה, בזמן המתקפות על גרמניה, במלחמת העולם השנייה, והוא היה אומר שלא להפציץ, בזמן הטלת הצצה אטומית על הירושימה ונגסקי, והוא היה מוציא צו מניעה, הוא אומר שלא ניתן לתקן עוול בעוול. ברור שבמישור יחסים בינלאומיים ניתן לתקן עוול בעוול. כל המשמעות של סכסוך בינלאומי הוא תיקון עוול בעוול. אתה הרגת לי חייל, אני ארוג לך חייל. זה, מה זה אם לא תיקון עוול בעוול? אתה תקפת את העיר אצלי, אני אתקוף את העיר אצלך. זה תיקון עוול בעוול. וכל העיסוק בנושא, מלכתחילה, בפסק הדין, רק מראים את אובדן הדרך המוחלט של בית המשפט הישראלי.
מכאן לפסק דין אחד אולי מהעשרה החשובים של בגץ, פסק דין קעדן.
כשאתה אומר חשובים אתה מתכוון נוראים ואיומים?
אני משתדל לא להביע את דעתי. עכשיו בקעדן בעצם בא אזרח ישראל ממוצא ערבי, ורוצה להתקבל ליישוב קהילתי בגליל.
קציר, לא?
כן, והוא מנסה להתקבל ליישוב הקהילתי, והוא מקבל דחייה, כמובן הוא ניגש לריבון, לבגץ, ומבקש לשמוע את דעתו.
כן, אז שם באמת הייתה התעקשות מאוד גדולה, לא רבים יודעים את העובדות, אבל הוא היה יכול לגור ביישוב קציר. נתנו לו לגור ביישוב קציר, היישוב קציר היה מורכב משטח של יישוב עירוני ומשטח של אגודה התיישבותית, והסכימו לתת לו פשוט רצה בשטח שהיה שייך לאגודה השיתופית קציר. ולאגודות השיתופיות,
שאדמה היא של קקל.
כן, שאדמה היא של הקרן הסלף לישראל.
ישאל מישהו, אוקיי, כן קקל, לא קקל, יערות, אורנים, לא מבינים כל כך את הקונטקסט של מה זה קקל.
אז קרן הקיימת לישראל היא, ואגב יש בספרי שיצא לאור מקרוב, יש את זה פרק שלם על פסק דין קעדן.
אז גם אתה בחרת את זה לאחד הפסקי דין החשובים.
שוב, אתה משתמש במילה חשובים בצורה משונה. בחרתי ביותר אחד מפסקי הדין השערורייתיים של בגץ. קקל, בסופו שצריך להבין שיש מאבק לאומי במדינת ישראל, והמאבק הלאומי הזה קיבל פנים מאוד מאוד מובהקות בתחום המאבק על הקרקעות. כולנו יודעים את הספר הלבן, הספר הלבן שאסר על רכישת קרקעות בארץ ישראל, שיצא לבקשתם של הערבים בארץ ישראל, שכדי למנוע את השתלטות ברכישה כמובן, בתשלום, אנחנו מדברים על הפקעות חלילה, רכישת הקרקעות על ידי קק"ל. זאת אומרת, אנחנו לא באים פה להגן על איזו סיטואציה של שוק חופשי שפועל בעולם מנותק מהקשר. רכישת הקרקעות בארץ ישראל בכסף מלא, הייתה הפרויקט הציוני, אולי הראשון, בוודאי אחד החשובים, והקרקעות של קק"ל נרכשו כדי שיהיה שטח להקמת המדינה היהודית לצורך התיישבות יהודית. ובמסמכי היסוד של קק"ל יש הוראה שאומרת שהקרקעות של קק"ל לא יכולות להיות לעבור אלא ליהודים.
זאת אומרת, קק"ל הוא סוג של עורך דין כזה, נאמן, שהוא מקבל כספים של תורמים, ואמור להשקיע אותו למטרות מסוימות, כלומר לטובת יהודים.
נכון.
באה כוננה מדינת ישראל והחליטה שהיא
כוננה מדינת ישראל
מלאימה את קק"ל, סוג של אומרת לו מה לעשות.
הלוואי והייתה מלאימה את קק"ל. אם הייתה מלאימה את קק"ל, עוד היה המקום לדבר על איזשהו פיצוי. הפוך. מה שקרה זה שקק"ל רכשה קרקעות מהמדינה, ומדינת ישראל הייתה צריכה גם הייתה צריכה כסף. גם הייתה צריכה כסף, אבל גם הייתה צריכה קרקעות. הייתה צריכה להבטיח התיישבות יהודית. אנחנו זוכרים שגבולותיה של מדינת ישראל, האינטרס החוץ המרכזי שלה, איך יראו הגבולות שלה, האם יהיו לו גבולות ברי הגנה, כן או לא, היו תלויות מאוד בשאלה איפה תעבור ההתיישבות היהודית. תוכנית החלוקה התבססה על מקומות בהם יש התיישבות ערבית והתיישבות יהודית. צריך להבין הכל בהקשר. ורכישת הקרקעות ותפיסתם לצורכי ייעור, התיישבות יהודית וחקלאות יהודית, הייתה צורך קריטי ומהותי של מדינת ישראל לצורך עצם קיומה. מדינת ישראל הפקיעה קרקעות ומכרה אותם לקק"ל. קק"ל שילמה, תבינו תקילים, מכספי יהודים שנאספו למטרה הזאת.
לטובת יהודים.
לטובת יהודים, למדינת ישראל כסף. זאת אומרת, זה כסף, קרקעות שנקנו בכסף מלא. לפעמים אפילו יותר מערכם. בדרך כלל.
כן, בשביל להביא כספים למדינה שבדרך.
בשביל להביא כספים למדינת ישראל, שכבר לא הייתה אז בדרך, הייתה מדינה קיימת. עכשיו, כאשר מדינת ישראל מקימה התיישבות יהודית, בייחוד באזור של קציר, שהיה מאבק על הקרקעות, במידה מסוימת עדיין נמשך, בוודאי באזורים הללו, החבירה באזור החיץ, תוכנית הכוכבים קראו לזה אז, באזורים על הקו הירוק, שנועדו למנוע יצירת ערים ויישובים שהם נמצאים משני צידי הגדר, הגדר או הגדר העתידית ואו הקו הירוק, שהם התיישבות ערבית, ובעצם מתוך הכוונה שמתי שהוא תהיה אז הפרדה או גבול או גדר ביטחון או אפילו זה, שיהיה מצב של סיטואציה שלא ניתן לעשות את זה, ויהיה אובדן שטחים למדינת ישראל לטובת המדינה הפלסטינית הערבית. אז ההתיישבות, במיוחד לאורך הגבולות, מאוד מאוד חשוב שהיא תהיה התיישבות יהודית ולא תהיה התיישבות ערבית. ומדינת ישראל ראתה בזה פרויקט לאומי והקימה הרבה התיישבות כאלה.
כלומר, יהוד
יהוד הגליל, יהוד הנגב, כל הפרויקטים הללו, תוכנית הכוכבים, נועדו בדיוק בשביל זה.
אז הפרויקטים ההיסטוריים האלה הם בעצם פרויקטים מפלים.
נכון. ומה שבית המשפט העליון בא ואמר, אני לא דן מה עשיתם עד היום, אם היה בסדר או לא בסדר, אבל סטופ. שנת 2000 נגמרה הציונות. התיישבות יהודית איננה עוד מטרה לגיטימית של מדינת ישראל. ואסור לה לפעול לצורך התיישבות יהודית.
בעצם הוא מממש את החלטת האום שאחר כך כמובן בוטלה, של ציונות היא גזענות.
הוא גם, וגם מממש את הספר הלבן. במידה מסוימת, צריך לזכור שכתב המנדט הבריטי חייב את ממשלת המנדט לדאוג להתיישבות יהודית צפופה. זה ניסוח מתוך כתב המנדט בשטחי ארץ ישראל. הספר הלבן ביטל אותו. בעצם אמר, אנחנו לא ניתן להקים יישובים ליהודים, אנחנו לא ניתן ליהודים לרכוש קרקעות. אנחנו לא ניתן ליהודים להקים התיישבויות יהודיות.
אז מפה שוב נמשיך בריצה מהירה. שייח עובייד נגד שר הביטחון, בעצם בג"ץ מחייב את ביקור של הצלב האדום אצל עצירים כאלה ואחרים של חיזבאללה. בעצם לא אפשרנו, כשם שלא אפשרו לנו או
לשייח. הוא ביטל בעצם את עיקרון ההדדיות. בג"ץ במקום הזה ביטל את עיקרון ההדדיות בדין הבינלאומי. כל הרעיון של הדין הבינלאומי, כולל הדין של איך אתה מתייחס לשבויים וללוחמים של הצד השני, מותנה באיזושהי הדדיות. יש הנחת יסוד שאתה
תפעיל לחץ כדי לקבל בחזרה את מה שאתה
נכון?
רוצה.
התוצאה שלפיה ארגוני הטרור יכולים לא לשאת במחיר של הפעילות שלהם.
אז פה מפה ציטוט יפה של ברק, יקר בעינינו כבודו של כל אדם, גם אם הוא נמנע עם אויבינו, אין ספק ברק משתייך לציבור הנאור.
מי זה בעינינו אגב?
בעיני הציבור הנאור, שהוא מי שמשנה. עכשיו הפסק דין הבא, הלל וייס נגד ראש הממשלה, בעצם יש כאן ממשלת מעבר של אהוד ברק, שמנהלת מסע ומתן עם הרשות הפלסטינית, תוך כדי ממשלת מעבר, והוא עותר כנגד הדבר הזה, ובגץ גם פה נותן את דעתו על העניין, ומאפשר את המסע ומתן, ומכאן אנחנו מגיעים...
כן, אבל חשוב להגיד, שם בגץ לא התערב,
לא התערב.
דעת המיעוט של השופט זמיר, שם שאמרה, עצם ההתערבות שלנו בנושא, גם להגיד שהיא טוב, גם זה התערבות לא סבירה ולא אחראית.
עדיף שנזרוק אותם מכל המדרגות, בעצם.
כן. אבל בית המשפט לא עשה את זה, זה הייתה דעת מיעוט.
ומכאן אנחנו מגיעים לאחד הפסקי דין הלכאורה משעממים, הלכאורה שמישהו לא משפטן זה לא מעניין אותו, פסק דין אפרופים על פרשנות חוזים, שוב אנחנו חוזרים לנושא המשמים הזה, אבל זה נושא שכל מי שככה קצת למד כלכלה, או קצת מי שמבין את העולם העסקי וברירות המשפט ופורום שופינג, מכיר היום איזה נזק גרם פסק דין אפרופים לכלכלה הישראלית. אתה יכול לספר לנו מה זה הפסק דין הזה? פחות את המקרה, אלא יותר השלכות הרוחביות שלו על הכלכלה?
בפסק דין הפרופים בעצם, כמו מה שאנחנו ראינו שקרה בפרשנות חוק, שבפרשנות חוק אנחנו אמרנו שיש שיטת פרשנות דו-שלבית. אתה קודם כל הולך לפי הלשון, רק אם הלשון לא ברורה, אתה עובר לנסות להבין כוונות, ואז באמצעותם אתה מפרש את הלשון, ועדיין הלשון היא קו ההגנה האחרון. זאת אומרת, אתה לא יכול לפרש חוזה בניגוד ללשונו. כלומר, אתה יכול, אם הלשון לא ברורה, לנסות להבין מה התכוונו בדיוק הצדדים. אבל אם הלשון ברורה, סטופ, וגם אם הלשון לא ברורה, ויש מתחם, משהו שהוא מחוץ למתחם, אתה לא יכול. פסק דין אפרופים בגץ את אותו, ברק, את אותו מעשה מגונה שהוא עושה לפרשנות חוק, ואת אותו הוצאה מההקשר שהוא עושה, הוא אומר, לא מעניין אותי מה החוק אומר, מעניין אותי איזה מטרה החוק מתכוון להשיג, יותר נכון איזה מטרה החוק האובייקטיבי מתכוון להשיג, יותר נכון איזה מטרה אני כבית משפט רוצה להשיג, וזה מה שהחוק בעצם אומר, הוא עושה את זה גם לחוזים. עכשיו, בחוזים, בחוק, עוד, אתה אומר, עוד יש דרך לשנות. חוזה אי אפשר לשנות אחרי שהוא יצא לדרך, ואני לא יכול להבהיר אחר כך את כוונתי. כל מטרתו של החוזה היא להקפיא מצב. וכאשר אתה עושה את זה בחוזה, אתה בעצם משעבד את הצדדים לחוזה שהם לא חתמו עליו בכלל. אתה משעבד אותם לחוזה שהם בכלל לא חתמו עליו, ואתה אומר, אני רטרואקטיבית מנסה להבין את כוונת הצדדים, וגם אם הלשון סותרת לחלוטין את מה שהצדדים התכוונו בעיניי, אני אקח את הכוונה. עכשיו, הוודאות בדיני חוזים, שמה שאתה אומר במשפט המסחרי ובמשפט העסקי, הוודאות היא הדבר הכי חשוב. כל מושג הביטוח, כל מושג הביטוח נועד לקנות ודאות. אנשים שקונים ביטוח, אנשים שקונים פיוטשר, אנשים שקונים חוזים עתידיים, כל המטרה שלהם הוא להבטיח את עצמם מפני אי-ודאות. הסחר העיקרי שמתנהל היום בעולם הוא סחר באי-ודאות. כאשר אתה קונה אופציה, אתה קונה ומוכר אי-ודאות. ואם אתה מייצר לחוזה עצמו, שהוא המנגנון שאני בתור שוק פיתחתי כדי לצמצם את אי-הוודאות, אתה מכניס את אי-הוודאות בדלת הקדמית, ואתה אומר, גם מה שכתבת, גם מה שחתמת, גם מה שברור לכל קורא של החוזה, איננו ודאי, יגיע לבית משפט והכל ייפתח, אין חוזים. אין יותר חוזים במדינת ישראל, וזה גורם לזה כמובן שכשבהיברורויות בינלאומיות אף פעם לא יבחרו את מדינת ישראל בתור המקום לניהול ההליך המשפטי, וכל בן אדם שרוצה לעשות עסקאות בינלאומיות יצטרך להשקיע בעורך דין זר כדי לחתום את החוזה שתניית השיפוט שלו תהיה בגרמניה או באנגליה או בארצות הברית.
זאת אומרת עכשיו יש לנו את היצואן והוא חותם על חוזה עם מישהו שמספק את המוצרים בארץ, נגיד בגרמניה, אז הוא יגיד, בוא נלך לדין שלך בגרמניה, נעשה שם את המשפט, אם יהיה בינינו אי פעם סכסוך, ולא נשפוט את הסכסוך בינינו בישראל.
לפעמים אפילו צדדים ישראלים יכניסו באופן מלאכותי לעסקה צד אחר, כדי לברוח מבתי המשפט הישראלים.
והכל בגלל?
והכל בגלל האי-וודאות שהלכת אפרופים הכניסה לדיני החוזים הישראלים.
ואז באה הכנסת, אמרה, טוב, הדבר הזה באמת כנגד האינטרס של כולן בתור חברה, שאנחנו רוצים סגסוג ואנחנו רוצים עסקים
של בכינים. כולם חוץ משל בית המשפט שרוצה שהמילה האחרונה תהיה שלו כמובן.
וניסתה לתקן את הלכת אפרופים ולהכניס ודאות בדיני חוזים, ומה קרה אז עם בגץ?
ואז בית המשפט העליון אמר, יפה שניסיתם לתקן את הלכת אפרופים, למעשה אימצתם את הלכת אפרופים בחקיקה, וזה אחת הסיבות, אחת הדברים שאמרתי לך, הפורמליזם הוא הגנה שלנו מפני הריצות, כי אין דרך לחסות את כל הסיטואציות שבית המשפט יחשוב עליהם לעשות שימוש לרעה בחוק שלך. לכן כאשר אתה מחוקק, ברור שיש מקרים שבהם הלשון לא ברורה, ובמקרים האלו ברור שצריך ללכת אחר כוונת הצדדים. וזה מה שכתוב בחקיקה, אבל שיפורש קודם כל על פי לשונו. בית המשפט בא ואמר, דווקא נתתם עכשיו לכוונת הצדדים מעמד שקודם לא היה לה בחקיקה. ועכשיו חיזקתם את מעמד כוונת הצדדים, צריך לומר שהוא עושה את זה אחרי שבית המשפט ביצע איזושהי נסיגה טקטית בעצמו, לפני התיקון החקיקה, ועידן את הלכת אפרופים. בעצם אמר, הלכת אפרופים מנוסחת בצורה מאוד מאוד מרחיבה, נלך למקרים האלו רק במקרים הסופר דופר 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 קיצוניים, וזה, אבל האי ודאות עדיין קיימת, ואת אי הוודאות, הצד ההכרזתי של הלכת אפרופים עדיין בתוקף, שמרר את אי-הוודאות בדיני החוזים בצורה מאוד מאוד קשה.
שנת 2002, פסק דין חיים אורון נגד יושב ראש הכנסת. הכנסת בעצם מכשירה בדיעבד את ערוץ 7 ששידר לאורך שנים רבות ללא רישיון, מאיזושהי ספינה בלב ים, ובית המשפט העליון אומר, מה פתאום, אנחנו נותנים פה הכשרה למישהו שפעל הרבה שנים בניגוד לחוק. זה ששלטון החוק קודם. השאלה היא באמת, האם שלטון החוק קודם, או שלטון המשפטנים, או בית משפט העליון קודם, אבל אנחנו נמשיך בריצה המהירה שלנו. אנחנו מגיעים כאן לפורום דו-קיום בנגב, נגד שר התשתיות. מגיעים שבט בדואי שיושב במקום לא חוקי, יושב על קרקעות מדינה, ומבקש שיסללו לו גשר בעלות 32 מיליון שקלים, מעל לנחל חברון, כדי לאפשר לתושבי יישוב בדואי, שלהם בעצם, להגיע לבית הספר. ובעצם נשאלת השאלה, אם אתם יושבים על קרקע לא חוקית, מדוע מגיע לילדים שלכם גשר בעלות 32 מיליון שקל, כדי להגיע לבית הספר?
כן. תראה, אני חייב לומר, קצת, מכל פסקי הדין, שברשימה, זה פסק הדין שאני דווקא הכי מזדהה איתו. למה אני הכי מזדהה איתו? כי שם בגץ לא עשה שום פוזה. שם בגץ היה ישר. אומר, מה שאתם מבקשים ממני לעשות, צריך לתת קצת קונטקסט, היה שם, במשך שנים רבות היה שם גשר, מעל הנחל הזה. לא איזה בנייה של גשר חדש מאפס, פונטקאץ'. היה גשר לא חוקי. והמדינה רצתה להרוס את הגשר הזה. ובגץ נתן צו לא להרוס את הגשר, כי זה פוגע בזכות של התלמידים ללכת לבית הספר. הם לא יכולים להגיע לבית הספר, והזכות לחינוך, ויש חוק חינוך חובה, והכל. עכשיו, זה כבר מצב קיים, תשים את זה שנייה בצד. ובאמת צריך להגיד מה המדינה עושה כשבעצם זה בית ספר שהמדינה בנתה. המדינה כן בנתה את בית הספר הזה, ומדינת ישראל קיבלה החלטה מדינית נקרא לה ככה, להעניק שירותי חינוך גם לאוכלוסייה שמצפצפת על חוק הטכנולוגיה בנייה. אתה יכול להגיד שזו החלטה לא נכונה ולא טובה, אבל זו החלטה. ואז נפל הגשר. הגשר שמדינת ישראל רצתה להרוס מצד אחד, בג"ץ לא נתן לה, ותוך כדי דיונים, הגשר הרעו, אבל לא חוקי, נפל. ומצד אחד עמד אמירה של בית המשפט שהגשר הזה לא צריך להרס. כלומר, נכון שהוא היה בנוי לא חוקי.
אבל הטבע יותר חזק מבגץ.
אבל הטבע יותר חזק מבגץ. ומצד שני, לבנות שם, המדינה כבר אמרה, אני מוכנה לבנות. רק מה? צריך לתכנן את השטח. הליכי תכנון לוקחים זמן. וצריך לבדוק, זכויות בקרקע, וכל מה שצריך בשביל לתכנן את זה. וכל זמן שאין תוכנית על השטח, אי אפשר להוציא יותר. אם אי אפשר להוציא יותר, אי אפשר להוציא בנייה. את המשפט בא ואמר, לזה יש סעיף מיוחד בחוק יסוד השפיטה, שבא ואומר, אני נותן סעד מן הצדק בניגוד לחוק. אני יודע שאני פועל בניגוד לחוק, אני יודע שהחוק לא מתיר את הדבר הזה, אבל אני נותן פה מכוח חוק יסוד השפיטה, הוראה לתת מענה למצוקה. כשזה נעשה מעל השולחן, באופן גלוי וברור, בגץ מה שנקרא משלם את המחיר הציבורי, או שלא. זאת אומרת, באמת מדינת ישראל, האם מדינת ישראל, כשאתה שואל מבחוץ, האם מדינת ישראל רצתה לבנות את הגשר הזה, או לא רצתה לבנות את הגשר הזה, את הגשר הזה, מדינת ישראל רצתה לבנות את הגשר הזה. היא לא יכלה לעשות את זה בגלל מגבלות חוקיות, ובפעמים הנדירות, שבהם אי אפשר לתת מענה במסגרת החוק הקיים, מן הראוי בסיטואציות דומות לכאלו, שהיועץ המשפטי לממשלה בעצמו, מבחינתי, יפנה לבגץ ויבקש, תראו לנו לפעול בניגוד לחוק. אנחנו רוצים ששימוש בסמכות הזאת ייעשה במסורה, אנחנו רוצים שהוא ייעשה בגלוי, מעל השולחן, כמו שצריך.
מכאן 2004, פסק דין בית צוריק, בית המשפט העליון מורה להזיז את מתווה גדר ההפרדה, ולאחר מכן, באמת יצא מחבלים מאותו כפר בצוריק וביצעו רציחות על כביש 443. מקרה מאוד עצוב שבית המשפט העליון בעצם אמר שהוא מעדיף את הקניין על פני הביטחון, ובסופו של דבר אנשים נהרגו בגלל ההחלטה הזאת, גם בגלל ההחלטה. מכאן לפסק דין רופאים לזכויות אדם נגד מפקד כוחות צה"ל בעזה, בית המשפט העליון מורה לספק חשמל ומים בגלל המשפט הבינלאומי, עשינו על זה פרק נפרד על פסק הדין הזה, ועל החלטת בגץ, ועל המשפט הבינלאומי עם פרופסור אבי בל, מוזמנים להקשיב.
יש לי הרגשה שהוא לא אהב את פסק הדין הזה.
לא, גם כתב חוות דעת לפורום קהלת, ככה שמראה שהמשפט הבינלאומי הוא פיקציה, במילים עדינות. ומכאן לשנת 2005, תוכנית ההתנתקות, בעצם המתנחלים מחבל...
אנחנו דיברנו על פסק הדין הזה, למיטב זיכרוני בשיחה הראשונה שלנו, על ה...
אז מגוש קטיף ניסו לעתור נגד, וחוץ מהשופט אדמונד לוי, בעצם כל שאר השופטים אמרו שההתנתקות היא חוקית, אבל הגדיל את הפיצויים.
כן, וכמובן, כמו שאמרנו, גם השופט אדמונד לוי וגם שופטי הרוב, כולם טעו. זאת אומרת, לא, ההתנתקות לא חוקית וההתנתקות לא חוקית, ההתנתקות היא מהלך מדיני, שגם גובה בחוק של הכנסת, לבית המשפט לא אמור להיות שום סי בשאלה האם היא עולה בקנה אחד עם הערכה של מדינת ישראל, האם היא מידתית או לא מידתית. את הפיצויים, בשאלת הפיצויים יכולה להיבחן נקודתית. היה עדיף שהייתה נבחנת בעתירה של, בעתירות פרטניות של מי שנפגע משיטת חישוב הפיצויים, אבל, וכתוצאה מזה היה מביא לתיקון החוק, לא היה צריך לעשות את זה מאחורי מסך בערות, אבל גם השופט אדמונד לוי, וגם שאר השופטים, כולם טעו. מי שחושב שתפקידם של שופטים הוא להגיד שההתנתקות היא עולה בקנה אחד עם ערכה של מדינת ישראל, או שההתנתקות אינה עולה בקנה אחד עם ערכה של מדינת ישראל, למד משפטים במקום אחר, מהמקום שבו אני למדתי.
אז בהמשך אותה שנה, בוטל נועל שכן על ידי בית המשפט, הוא אומר שבעצם לא ניתן להגיד האם השליחות של השכן ההוא היא שליחות אמיתית, או שהיא נובעת מפחד. באמת זה קשה לדעת את הדבר הזה. ומכאן לשנת 2006, ועד
ציבור... אנחנו מבינים, לא יודעים אם השליחות אמיתית או לא אמיתית, אבל חיי האדם של השכן ושל המחבל ושל החיילים ניצלים. זאת אומרת, כאשר נועל שכן מופעל, השאלה אם הוא מסכים או לא מסכים היא שאלה מאוד יפה בדיני חוזים, אבל מבחינת הצורך הצבאי לצאת מהסיטואציה עם כמה שפחות הרוגים וכמה שפחות ירי בתוך שטח בנוי, לרווחת כל הצדדים הנוגעים בדבר, הצורך הצבאי קיים. ובית משפט אמר, אני מעדיף לדון בשאלת ההסכמה התיאורטית הלא מוכחת, בלי זכות עמידה ובתיאוריה של אותו אדם, על פני חיי האדם של חיילי צה"ל, של השכן או של המחבל.
מה שחשוב לזכור זה שהדוקטורט של השופט אהרן ברק הוא בדיני שליחות, אז מאוד קל ללכת לכיוון הזה. שנת 2006, בית המשפט העליון מטיל מגבלות על חיסולים ממוקדים, על סיכולים ממוקדים, זה נקרא פסק דין נבד הציבורי נגד עינויים, ובהמשך פסק דין עדאלה, אחד הפסקי דין באמת מאוד משמעותיים שהביאו לכאן לתוך גבולות מדינת ישראל עשרות אלפי פלסטינאים, בעצם נשאלת פה השאלה מה עדיף, הזכות של האדם למשפחה או הזכות לחיים בעצם שיכולה להיפגע כתוצאה מזה שיגיעו לכאן למדינת ישראל הרבה מאוד אזרחים פלסטינאים.
צריך להגיד שבפסק דין עדאלה בסופו של דבר על חודו של כל לא נפסל החוק.
אבל הדיון שם הוא מאוד מעניין, יש שם דיון...
הדיון מאוד מעניין, ויש שם דעות מיעוט מאוד מפורטות.
עכשיו, אחד הדברים שמאוד חשוב לדבר עליהם, זה ההבדל בין האינטרס הציבורי לבין ציבור של אינטרסים. השופט ברק, סליחה, לא שופט ברק, אבל בית המשפט העליון בדעת רוב, אומרים שצריך לפרש מה האינטרס הציבורי באופן תיאורטי, ולא מה האינטרס של הציבור האמיתי של מדינת ישראל. כלומר, אם צריך לשקול כל אדם ואדם שעומד לאבד את חייו כתוצאה מסכנה כזאת או אחרת שתיגרם כתוצאה מאיחוד משפחות, והדעת רוב בבית המשפט העליון באה ואמרה, לא, אנחנו צריכים לשקול מה האינטרס הציבורי בביטחון. כלומר, אין פה מישהו ספציפי שנהרג, אלא יש פה איזושהי מדינה גדולה שיכולה לשלם מחיר בביטחון ולכבד יותר את הזכות למשפחה.
שוב, בסופו של דבר, על חודו של כל נפסל, בג"ץ לא ביטל את התיקון לחוק, וכיום החוק שמונה איחוד משפחות עד בתוקף, נכון שיש לו פיחות זוחל, אבל החוק בתוקף...
בדואים מביאים קלות מחברון ומשכם?
לא, לא, יש דברים שזה, אבל הם לא מקבלים מעמד. הם לא מקבלים מעמד.
אבל הם מגיעים, הם בפועל, הם
גרים... בסיס פרטני, אין להם מעמד, הם לא מקבלים זכויות, הם לא מתאזרחים, והבעיה, יש בעיה ביטחונית, אבל זה לא הוויכוח על החוק. הבעיה הביטחונית נוצרת אם אתה מאשר מישהו שלא אמור לאשר, אבל זה נכון שעניין הסיכון הסטטיסטי לא ניקח בחשבון. והעניין של חופש הבחירה של מדינת ישראל, האם מדינת ישראל מותר לה להגיד, יש לי אפס סובלנות לטרור. אני בשביל למנוע הרוג בטרור אחד בשנה, מוכן לעשות הרבה מאוד. להשקיע הרבה כסף וגם לפגוע בזכויות. האם אני יכול? כן או לא. האיזון הזה הוא צריך להיות איזון שהציבור מקבל לגביו החלטה מושכלת, ולא איזון שבגץ מקבל לגביו החלטה מושכלת.
מכאן לשנת 2007, בית המשפט העליון בשבטו כפוסק הלכה. פסק דין בלדי נגד מועצת הרבנות הראשית, יש מחלוקת הלכתית האם צריך להמליח את הבשר מיד אחרי שהוא נשחט, או שאפשר גם להמליח אותו מספר ימים אחרי. השאלה הזאת נוגעת למפעלי הכשרה, מפעלי שחיטה בחול, ובית המשפט העליון פוסק הלכה. הוא פוסק שמותר להכשיר את הבשר גם כמה ימים אחרי או כמה שבועות אחרי, ולא חייבים להמליח מיד עם השחיטה. תסביר לנו איך בגץ פתאום יש גם פוסק הלכה. מה זה, השופטים הדתיים שם?
העניין הוא שבגץ לא פוסק הלכה בגלל שגם הרבנות עצמה התירה ייבוא לא מוכשר בעיתות, בזמנים קודמים. זאת אומרת, בעבר היה אפשר לייבא, ונקטו בשיטה המקלה. עכשיו, האם הרבנות חייבת להקפיד על קו מסוים הלכתית? האם יכול להיות שינוי בקו של הרבנות? ומי שקובע ושוקל את השיקולים זו הרבנות כן או לא, החוק נעניק את הסמכות הזאת לרבנות. בית המשפט לא נותן יותר מדי משקל לחוק ומחליט בעצמו. וזה לא, אגב, זה לא הפעם הראשונה שבגץ התערב בשיקולי כשרות. יש כמובן פסיקות ידועות לגבי לתת כשרות למקומות שבהם יש חילול שבת, בבתי מלון, או הופעות בלתי צנועות, סיפור רקדנית הבטן המפורסמת, ומקרים דומים. רק אנקדוטה קטנה ומעניינת, היה מקרה, יש אחד מהכללים ומהשיקולים במתן הכשר, היה סימון הבשר הטרף. כלומר, כאשר אתה מנהל משחטה, יש חובה שכאשר בשר יוצא לך טרף, אתה מסמן אותו בצורה מיוחדת, ואתה שולח אותו לשוק הלא יהודי, לשוק הערבי. כדי ש... זה כמובן פוגע בערכו של הבשר. מפעל בחדרה, שמפעל בשר, לא רצה לסמן כך את הבשר הטרף שלו, ורצה למכור את הבשר הטרף שלו למסעדות טרפות ישראליות, יהודיות. ולא לסמן בדרך הזאת, וכך לצמצם את ה... את הנזק הכספי שהכרזה כטרף גורמת לו. והדבר הזה הוא שיקול כשרות, אבל לא שיקול כשרות על הבשר שאתה נותן עליו הכשר, אלא שיקול כשרות של הבשר שאתה לא נותן עליו הכשר. הרב באותו מקום, הרב ורנר, הרב של חדרה, לא הסכים לתת תעודת כשרות. הם עתרו לבגץ, ובגץ אמר, אתה חייב לתת, כי אתה, הבשר שאתה, האם הוא כשר או לא כשר, זה שמה שהם עושים עם הבשר הטרף לא יונח.
אפשר לומר, לפחות דבר אחד, בתחום הזה של הכשרות, יש פה בעצם איזשהו שוק חופשי של רגולציה. זאת אומרת, once, גם אם יש לך את ההכשר של בגץ, בדץ, או סתם, ההכשר של בגץ או של הרבנות, הרבה אנשים בעקבות ההתערבות הזאת של בגץ כבר לא סומכים על הרבנות, ובעצם מחפשים את ההכשר היותר עליון, הכשר של בדצים כאלה ואחרים, ואתה בעצם מתחמק מאותה אחר.
אבל במקרה הזה, הרב ורנר, מה שנקרא, הפסיד את התיק, אבל ניצח את המלחמה. הוא הפסיד בתיק, ובגץ אמר לו, אתה חייב את תעודת כשרות, אז הוא אמר, אין בעיה. והוא תלה בפרסם, בכל מקום, אמר, הבשר כאן כשר, על פי הוראת בגץ. ובשנייה שהוא אמר את זה, כמובן, כל צורכני הכשרות הפסיקו לצרוך את הבשר מהמפעל הזה, והמפעל מהר מאוד התקפל ונענה לדרישותיו. כך שזה קצת happy end, ואולי סיפור על מגבלות הכוח של בגץ, אבל כן, בשנייה שבגץ מתערב בשיקולי כשרות, כמובן שציבור שומרי הכשרות, שבשבילו בסופו של דבר אנחנו עושים את כל הדבר הזה, לא יכול לסמוך על הכשרות של המדינה, ובאמת הולך לרגולציה הפרטית, כמו שאתה קורא לזה.
אז בשנת 2008 יש פסק דין של יואל אבי נגד ראש הממשלה, היועמ"ש מני מזוז, שהיום הוא שופט בעליון, פוסל את המינוי של יואל אבי למנכ״ל מנהל מקרקעי ישראל, משהו שאנחנו כבר זוכרים מפעם. הוא אומר שההחלטה הזאת חרגה ממתחם הסבירות, ובייניש כותבת בפסק הדין שעל הרשות הממונה מוטלת חובה להפעיל שיקול דעת באשר להתאמה המהותית של המועמד למשרה הציבורית. תחום ההתערבות השיפוטית עשוי להתרחב ככל שהוא נוגע להיבטים הנורמטיביים הקשורים בבחינת התאמתו המהותית של המועמד בשל כשל ערכי שדבק בהתנהגותו במעשיו.
טוב, פה אנחנו חוזרים למשפט המפתח של התאר קודם. יש פה שרירות לב מוחלטת בכסוי של ביטוי משפטיים. לא מתאים לי שיואל אבי יהיה...
לא, אבל היא אומרת את זה לא באופן משפטי. היא אומרת נורמטיבית, קשה לי ערכית.
מהותית.
עם מינוי נכון. של מישהו שהתבטא נגד ערבי.
נכון. ועכשיו בגד ספח להיות הפגיעה בחופש הביטוי שהדבר הזה גורם. אז הנה דוגמה, תמיד מזהירים אותנו. מה יקרה אם חלילה... הכנסת תתפרע ולא יהיה בגץ שישמור מפניה, ומה יקרה ואם יחליטו שאסור לדבר כך או אסור לדבר אחרת, ויפגעו בחופש הביטוי שלנו ויפגעו בחופש העיסוק שלנו. הנה בגץ פוגע בחופש העיסוק ומחליט בלי שום חוק, בלי שום בסיס, שמי שמתבטא בצורה שלא נראית לו כלפי ערבים פסול לשמש בתפקיד ציבורי. מי ישמור עלינו? מי ישמור מפני השומרים?
מכך מגיעים לשנת 2009. בית המשפט העליון מונע את ההפרטה של בתי הסוהר. בעצם הכנסת החליטה בחוק שבתי הסוהר יוקמו בתי סוהר פרטיים, ואליהם יועברו אסירים שיסכימו להיות במעצר, סליחה, במאסר, בבתי הסוהר הפרטיים. בית המשפט העליון אומר, גם אם הכנסת החליטה, וגם אם האסירים מסכימים להיות בבתי הסוהר הפרטיים, עדיין יש דברים שהריבון לא יכול להשתמט ממנו. כלומר, הוא לא יכול לתת את הכוח שלו לגוף פרטי שהאינטרס שלו הוא רווח בסוף.
שוב, יש פה קביעה, כמובן שיש מקומות בעולם שיש בתי כלא מופרטים, וזה לא המצאה ישראלית, וכמובן שההגדרה של מהו תפקידה של המדינה ומהו תפקידו של הפרט, היא הגדרה הכרעה ערכית ופוליטית וציבורית, ובית המשפט השתמש בכוח שניתן לו למטרה פלונית, כדי להשיג מטרה אחרת, כדי לשלוט במדינה לפי בהתאם לערכיו.
מכאן לשנת 2012, הפסק דין האחרון של הנשיאה בייניש, היא אומרת שאם מישהו מחזיק מכונית, זאת לא עילה אוטומטית לשלול ממנו את גמלת הבטחת ההכנסה שלו.
הנה דוגמה באמת למקום שבו בית המשפט היה צריך לבוא ולהגיד, אני מבין שנוצר פה עוול, אבל אני לא מתערב. ברור שחוק שאומר שאדם שיש לו רכב לא זכאי להבטחת הכנסה, יצר סוג של מלכודת עוני מצד אחד, מצד שני יצר צמצום בירוקרטי וצמצום הרצון להונות, היכולת להונות את הביטוח הלאומי. כי גמלת הבטחת הכנסה אמורה להינתן לאנשים שאין להם יכולת להשיג שום מקור מחיה אחר, וסיטואציה שבה בן אדם מקבל גמלת הבטחת הכנסה ובמקביל נוסע במזרתי חדשה, היא סיטואציה שבה כספי הציבור משמשים למטרה לא ראויה. מצד אחד. מצד שני, מישהו שמשתמש באוטו, שזה מקור פרנסתו היחיד, ומזה הוא מצליח לגרד, ונוסע בטרנט בת 50, ומזה הוא מגרד המשכורת של 2,000 שקל, המחוקק היה צריך להותיר את זה למקרה של ועדת חריגים. אבל משיקולים של יעילות, ומשיקולים של ניהול זמנו של הביטוח הלאומי, שגם לזה יש השלכה על רווחה, החליטו המחוקק לקבוע כלל, נקרא לזה כלל טיפש. יש אוטו, אין הבטחת הכנסה. בית המשפט היה יכול לבוא ולהגיד, כמו במקרה של גשר בגץ, נכון, אבל אני נותן לה גמלת הבטחת הכנסה בכל זאת. אני מפר פה את החוק, אבל מן הצדק צריך לתת לה גמלת הבטחת הכנסה. אני הייתי תומך בפסק דין כזה.
אבל זה היה רק לה.
וזה היה מונע סיטואציה שבה כל רמאי ושקרן יקבל גמלת הבטחת הכנסה, וזה היה מונע את זה מלהפוך לנורמה הרגילה. בשנייה שבית המשפט עשה את זה כאקט של חקיקה, הוא בעצם שינה את האיזון של המחוקק, ועכשיו חוקרי הביטוח הלאומי צריכים להשקיע הרבה יותר זמן וכסף, שבא על חשבון גמלאות, כי לביטוח הלאומי יש תקציב סגור, צריכים להשקיע זמן וכסף כדי למנוע רמאיות שהיה ניתן למנוע עם הכלל הקודם שאוסר מתן גמלה למישהו עם אותו.
מכאן חזרה לתקופת הבחירות, שנת 2013, ועדת הבחירות המרכזית נגד חנין זועבי, בגץ מכשיר את הריצה של חנין זועבי, למרות שהיא כמובן מתנגדת למדינה יהודית במובן הקלאסי שלו.
ומשתתפת במשתי טרור.
לא, אבל זה הייתה עילה, למשלת המרמרה.
כן.
ובגץ מכשיר אותה. אנחנו רואים בעצם שבגץ, לאורך כל ה-20 שנים האחרונות, מכשיר את העילה של, נקרא לזה, תמיכה בטרור.
לא, אבל יותר ברור. בגץ מצפצף על חוק יסוד. למה אתה מדבר מסביב? במשך שנים רבות, בכל מה שקשור לסעיף 7א, בגץ מצפצף על חוק יסוד. אמר את הביקורת הזאת לאחרונה בדעת המיעוט, שתי דעות המיעוט, גם דעת המיעוט של השופט מינץ, וגם דעת המיעוט של השופט סולברג, בעניין הפסילה של מיכאל בן ארי וההכשרה של בלד ואופר כסיף. אז הם נחלקו ביניהם שופטי המיעוט, שופט מיעוט אמר, בכל מקרה אנחנו מצפצפים על החוק, בוא נצפצף על החוק אצל שניהם, ושופט אחר אמר, אנחנו תמיד מצפצפים על החוק, אם אנחנו החלטנו לא לצפצף על החוק, אסור לצפצף על החוק, וצריך לפסול את שניהם, גם את עופר כסיף וגם את מיכאל בן ארי. אבל ההסכמה הייתה גורפת של שתיהם, של שתי דעות המיעוט, שמדובר בצפצוף על החוק, שמדובר בעיקור מוחלט של החוק מתוכנו, ומקרה זועבי הוא אחד מהמקרים משרשרת ארוכה של המקרים. שוב, אני מפנה אותך לפרק בספרי שעתיד לצאת לו, זה גם הפרק שיצא כטיזר לספר בהתחלה, על איך בג"ץ הכשיר את כניסתו של בשארה, ובשארה זה אפילו היה מקרה אפילו יותר קיצוני מהמקרה של חנין זועבי, פשוט קדם לה בזמן. שגם שם בג"ץ התעלם לחלוטין, כולל מחוקי יסוד שעברו ברוב של 80 חברי כנסת, שנאמר במפורש בזמן החקיקה, אנחנו חושבים שבג"ץ טעה בזה שהוא הכשיר את בשארה, אנחנו מחוקקים כדי שבשארה לא ייכנס לכנסת הבאה, כי אנחנו רואים מה הוא עושה עם הכניסה שלו לכנסת, ואיך הוא מחרסם במעמדה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואיך הוא משתף פעולה עם טרוריסטים, ואיך הוא רואים הכל, יודעים הכל, לא נפסל מעולם.
בוועדת הבחירות?
לא נפסל, בוועדת הבחירות פסלו אותו, בג"ץ הכשיר אותו.
מכאן לפסק דין אסף, ארגון סיוע לפליטים מבקשי מקלט נגד משרד הפנים, שבו בג"ץ אוסר על החזקה של מסתננים בסערונים ובקציעות. 2015, אורי אבנרי נגד הכנסת, בית המשפט מצמצם את חוק החרם. מה קרה שבדיוק עם חוק החרם? ומה זה חוק החרם?
חוק החרם זה חוק, ככה דילגנו למסתננים, המסתננים זה שלושה פסקי דין, אבל שבהם... שבהם פעם אחר פעם אחר פעם, את המשפט עיקר את יכולתה של הכנסת ושל הממשלה להילחם בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית, אבל לעניין חוק החרם, החרם נגד מדינת ישראל, שנקרא BDS, ונגד מוצרי התנחלויות, פוגע במדינת ישראל. מדינת ישראל זיהתה אינטרס בינלאומי במלחמה בו, וחלק מהמאמצים הרבים של מדינת ישראל, המאמצים הדיפלומטיים של מדינת ישראל משקיעה, הייתה לקדם חקיקה בכל מיני מדינות שתהפוך את ההחרמה של מדינת ישראל את ה-BDS לבלתי חוקי, או לעבירה, או שתאסור על להשקיע במקומות שמחרימים וכדומה. ואחת הטענות שעלתה כנגד מדינת ישראל הייתה, אתם עושים את זה אצלנו, למה אצלכם אין חוק? אצלכם מותר להחרים את מדינת ישראל? ואז חוקקו את חוק החרם, וקבעו שמי שפוגע באמצעות חרם, ניתן להטיל עליו פיצויים. זה לא היה, בהתחלה דובר אולי על סנקציה פלילית שתהיה, הורידו את זה בשלבי החקיקה, כי אמרו שזה פגיעה אולי קשה מדי בחופש הביטוי, ואגב צריך לזכור, חופש ביטוי איננו מופיע בחוקי היסוד, אין זכות לחופש ביטוי בחוקי היסוד, ובכל זאת בית המשפט העליון החליט שלא רק שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו יש לו מעמד לבטל חוקים רגילים, אלא גם הזכויות שלא נכנסו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואפילו זכויות ששקלו לחוקק בנפרד והחליטו שבסוף לא לחוקק, כמו הזכות לחופש ביטוי, היא גוברת על, הזכות הזאת גוברת על חקיקת הכנסת, ופיצויים ללא הוכחת נזק למישהו שקורא להחרים את מדינת ישראל, או את תוצרת יהודה ושומרון וכדומה, אפילו אם נגרם כתוצאה מזה נזק אדיר לאותו אדם או לאותו חברה, לא יכול לקבל פיצויים ללא הוכחת נזק.
מכאן מפלגת יש עתיד נגד ראש הממשלה, בג"ץ אוסר למנות סגן שר במעמד שר, וככה קיבלנו שר בריאות עם שטריימל ופאות.
שזה, לא רואה בזה שום דבר, not that there is anything wrong with that, אני לא רואה שיש בזה בעיה, אבל כן, המושג סגן שר במעמד שר, שוב, זה תוצר של פשרה פוליטית, אין הוראת חוק שאוסרת את זה, אין שום דבר, אבל בג"ץ ניסה פה לקחת משהו מהמערכת הפוליטית, אם אפשר, אז למה לא? סתם בגלל שהם יכולים.
האמת היא, שמעתי על זה סיפור שכבר זה היה מתואם, עוד לפני הבחירות בין ליצמן לבין יש עתיד, שבגלל שיש איזושהי התנגדות בתוך הציבור החרדי לשר חרדי, אז הם ביקשו מיש עתיד שבואו תגישו את זה כבגץ, ואז לא נוכל להגיד מה, לא...
לא תהיה ברירה, אני אסורי.
זה סיפור ככה בשם הרב שמואל אליהו. פסק דין יוסף פנחס כהן נגד ממשלת ישראל.
אגב, זה רק ההערה הזאת מצוינת, כי רק מראה לך כמה בג"ץ הפך להיות חלק מהשחקנים הפוליטיים במדינת ישראל, וכמה הפוליטיזציה של המשפט פוגעת בסופו של דבר באמון הציבור בכל המערכות.
בג"ץ בפסק הדין הזה מחייב את המדינה למגן בתים בשדרות, לפחות 800 בתים, ו-2016, אנחנו מגיעים כבר ממש קרוב לימינו, מפלגת מרץ נגד הרמטכ"ל. בג"ץ מכריח את הרב אייל קרים, היום הרב צער, להתנצל על דיון הלכתי שהוא קיים בעבר לגבי אישה יפה תואר וכו' וכו'. מכאן אנחנו מגיעים לאחד הפסקי דין הכי דרמטיים, לביטול מתווה הגז על ידי בג"ץ. בג"ץ בעצם מבטל את מתווה הגז שהושג עם חברות זרות, ושוב אנחנו מגיעים כאן לחוסר ודאות עסקי. הנוהל מסע ומתן לאורך הרבה שנים ומאוד אינטנסיבי עם טובי עורכי הדין, לגבי מתווה הגז, כמה גז יישאר בארץ, כמה יהיה יוצא, מה יהיה מחיר הגז, מה יהיה התמלוגים, ובית המשפט העליון מבטל את זה. מה המעילה?
שם הטענה שההסכם שנחרט הוא, קבוע בו שהממשלה, ניתן סעיף שנקרא סעיף יציבות רגולטורית, שבא ואומר, אנחנו לא נשנה את הרגולציה עליכם בעשר השנים הקרובות. הסעיף הזה, כשעושים עסקאות עם גופים בינלאומיים, שוב, לצמצם את אי הוודאות, לא ייתכן, ובייחוד שהיו כמה וכמה שינויים רגולטוריים בזמן די קצר, אז כן מייצר איזושהי ודאות רגולטורית. כאשר ההסכם הזה, אם בגץ היה יכול לבוא ולהגיד שההסכם הזה, כמו כל הסכם שממשלת ישראל חותמת, אם יתאפר אותו, יכולה להפר אותו. יש הלכה ידועה שאומרת שכל חוזה שמדינה עושה, גם אם כתוב בו וגם אם לא כתוב בו, המדינה יכולה להשתחרר ממנו. זה הפרוגרטיבה של המדינה לבוא ולהגיד, עשיתי איתך הסכם, כבר לא מתאים לי ביי.
אז לא כדאי לחרות חוזים במדינה, אין בזה ודאות.
נכון, אבל ההסכמים קובעים, אין ודאות שההסכם יתבצע, אבל אם המדינה משתחררת מההסכם, היא צריכה לפצות. כלומר, אתה לא תפסיד, כי בסופו של דבר יפצו אותך על זה. רק לא ייתנו לך את מה שרצית אולי, לא תרוויח את כל מה שרצית, אבל פיצוי לא תפסיד. אתה לא אמור להפסיד מחוזה עם המדינה, זה... וגם להשתחרר צריך סיבות וכל מיני מגבלות על הלכת ההשתחררות. אם היה כאן צורך באיזשהו שינוי רגולטורי, הייתה יכולה המדינה לעשות את השינוי ולשלם את המחיר.
גם בלי בגץ.
גם בלי בגץ. ובגץ החליט, שוב, אם אפשר להתערב, למה לא? ההתערבות הזאת הייתה חסרת משמעות בסופו של דבר, במובן הזה, שאנחנו שילמנו את הכנס ההפרה מראש. הרי כאשר אתה עושה הסכם ללי ודאות, אתה מייצר, כאשר אתה מעניק ודאות, יש לה מחיר כלכלי לוודאות הזאת. אם אתה פותח מחדש את ההסכם, בגלל שבגץ ביטל אותו, ואתה עושה אותו מחדש, אז אתה מעניק לצד השני בהסכם, את כל מה שהיית מעניק לו במקרה של הפרה כבר עכשיו, כאילו הפרת כבר עכשיו. מה הרווחת? שום דבר.
משלם פרמיה.
מלבד המעורבות של בגץ, והעיכוב הנוסף שזה הוביל, בשרשרת הארוכה של העיכובים שבגץ גרם, למתווה הגז.
פסק דין משנת 2017, התאחדות הסוחרים והעצמאים נגד שר הפנים, בגץ מורה על פתיחת מרכולים בשבת. מכאן לפסק דין התנועה לאיכות השלטון נגד הכנסת, בגץ מבטל את חוק הגיוס בפעם מי יודע כמה, דיברנו על זה בפרק הקודם בפסק דין רסלר, שיש התערבות בגיוס, גיוס של חרדים, מתווה חוק טל וכל...
שנת 2017, the marvelous year, השנה המופלאה שבה בגץ ביטל 5 חוקים.
כן. פסק דין צחי קווטניסקי נגד הכנסת, בגץ מבטל את המס על דירה שלישית, זה ביטול חוק הראשון.
מה זה הראשון?
הראשון, בשנה המופלאה הזאת.
את הגיוס ויתרת?
סליחה.
גיוס היה ביטול של שני חוקים.
גיוס של שני חוקים,
מכאן... כי זה היה תיקון 19 ותיקון 21.
מכאן לביטול המס על דירה שלישית, בגלל הפרוצדורה, זה ככה ביטול חוק פעם ראשונה מבטלים, בגלל פרוצדורה שנעשתה באופן לא מספיק...
לא התנהל מספיק דיון בעיניים של שופטי בגץ, לא התנהל דיון מספיק.
אז מה זה מספיק דיון? שיהיה 40 עמודי פרוטוקול?
זו שאלה מאוד טובה, ושוב אנחנו נמצאים בסיטואציה של אי ודאות. כולנו אני חושב נסכים שאם חוק לא עבר 3 קריאות, אז יגידו לא עבר מספיק דיון. מה יותר מה פחות, האם זה יסרבל את הדיונים בכנסת, יתייב אותם, ושוב היה פה משחק פוליטי, אבל... וגם שם, אם אתה מבאת את הדוגמה קודם של תאום פוליטי, גם פה היה תאום של אנחנו נעביר את החוק כי כך לא נוחץ ואחרת לא יהיה תקציב, אבל אנחנו ננהל את הדיון בו בכוונה בצורה גרועה כדי
מראש, ש... מראש, מראש זה
היה. כן, כדי ש... ואנחנו, כשיבטלו אותו, אנחנו לא נחוקק אותו מחדש, וזה אכן כך קרה, ביטלו אותו ולא חוקקו את החוק מחדש.
פסק דין על מסגד גרויסוס צגטה, שבגץ מונע הרחקת מסתננים למדינה שלישית. בגלל שהמדינה שלה היא מדינה מסוכנת, או נטען שהיא מסוכנת.
פסק דין, אגב, לא היה חוק, אבל נושא המסתננים מניח.
פסק דין שי ג'יני נגד הרבנות הראשית, בית המשפט מפקיע מהרבנות את הבלעדיות על הכשרות, ומאפשר לארגונים אלטרנטיביים להגיד שהם, נקרא לזה, מפקחים על העסק מבחינת המזון, כשרות צוהר.
האם הם יכולים להגיד, אנחנו לא אומרים שאנחנו קשרים, אבל אנחנו רק אומרים שכל המוצרים שאנחנו קונים הם קשרים, ואנחנו לא פתוחים בשבת, ויש איזה אישור של גוף אחר, תעודה יפה עם סימון. בסופו של דבר זו שאלה של הטעיה צרכנית, כן או לא, והאם מצג כזה הוא באמת מהווה הטעיה צרכנית.
ומכאן ל-2018, אגודה לזכויות האזרח נגד הכנסת, בגץ דן בפסילת חוק הלאום, בעצם זאת החלטת ביניים שדיברת עליה, שבית המשפט העליון קבע דיון במעמד של 11 שופטים, שזה רמז ברור כנראה אמירות כאלה אחרות.
בטוח שיאמרו שם אמירות בעייתיות. עצם הדיון הוא אמירה בעייתית, אבל בטוח שיאמרו שם ב-11 שופטים, בטוח יאמרו אמירות בעייתיות, וכמו שאמרתי, ביטול לחוק יסוד על ידי בגץ, הוא שבירת כל הכלים המוכרים במשפט החוקתי.
ומכאן לשנתנו, שנת 2019, פסק דין לרה אל-קאסם נגד משרד הפנים, בית המשפט מאשר לפעילה לשעבר בארגון חרם להיכנס לישראל, אפילו שברור שאולי חלק מהדברים שהיא תעשה פה הם נגד מדינת ישראל.
גם, וגם אפילו שזה באופן ברור מנוגד לחוק.
ולשני פסקי דין האחרונים, שבגץ מאפשר לפלסטינים להגיע לטקס הזיכרון האלטרנטיבי, יש לך משהו לומר על פסק הדין המיוחד הזה?
כן, שוב, זה סדרה, כמעט כל פסק דין פה זה סדרה של פסקי דין, פה זה, כי יש גופים, וזה חלק מהנושא של העותר הציבורי, שפעם אחר פעם אחר פעם מאתגרים את בגץ, עד שהם מצליחים להשיג הישג, ואז הם ממשיכים הלאה. ופסק דין הלוחמים לשלום נגד שר הביטחון, בעצם ייצר איזושהי זכות לכל אדם שרוצה להפיק טקס פוליטי, להחליט מי ייכנס לארץ. כלומר, לא רק אנחנו רגילים בעולם המשפטי לחפש זכויות. לדעת שכאשר אתה פונה לבית משפט, אתה פונה כשזכות כלשהי שלך הופרה.
אבל היה כבר דיון על הדבר הזה. השאלה היא האם הזכויות שבחוק היסוד מגינות רק על זכויות שמנויות במפורש בחוק היסוד, או על כל אינטרס.
לא, לא, לא.
ודיון בין ברק לבין, אני לא זוכר מי דן איתו, וברק אמר, כל אינטרס, כל רצון שלי, הוא כזה שהחוק יסוד מגן עליו.
אז אני אומר שוב, הרצון שלך יכול לדאוג שלא יפגעו ביכולת שלך לממש את רצונך. זה נכון. אבל האם אני יכול כתוצאה מזה לייצר זכות עבור אדם שלישי? האם אני יכול כתוצאה מזה להחליט מי נכנס למדינת ישראל? אני רוצה, סליחה על השאלה, לעשות טקס יום זיכרון אלטרנטיבי, בג"ץ החליט שאני יכול, אם אני רוצה, יוזם טקס יום זיכרון אלטרנטיבי, אני יכול להכריח את מדינת ישראל להכניס 90 פלסטינים ארצה. אפילו שאין להם זכות להיכנס ארצה, אפילו בזמן סגר. אני יכול. אם אני רוצה לעשות יום הולדת, אני יכול. אני רוצה להזמין לו יום הולדת שלי, פלסטינים. אני יכול לעשות זאת. למה לא? אני רוצה להזמין 100 פלסטינים ליום הולדת שלי. במקרה אני גם רוצה אולי שהם ינקו ויבשלו, אבל זה כבר עניין אחר. לא, סתם, לא, בלי ציניות שנייה. אני רוצה להזמין פלסטינים לטקס יום הולדת שלי. למה הטקס יום הולדת שלי פחות חשוב מהטקס הזיכרון האלטרנטיבי? מי הכריע? זאת אומרת, יש פה הכרעה פוליטית שאומרת, טקס זיכרון אלטרנטיבי הוא מספיק חשוב יותר מאשר יום הולדת של שמחה. למה? מי קבע? כי בג"ץ רוצה. ושוב, התשובה כי בג"ץ רוצה היא התשובה שעוברת כחוט השני בכל פסקי הדין שאנחנו מדברים עליהם.
טוב, לסיום יש לי שתי שאלות. אחת זה, כל מה שהתחיל את המהפכה החוקתית הזאת, זאת אומרת, מאיפה השופטים קיבלו את הרעיונות האלה? מה קרה אי שם בשנות ה-80, לאורך שנות ה-90, שהוביל לזה? זאת אומרת, אסכולה חדשה במשפטנות,
תראה, אנחנו נמצאים זה פוסט מורטם, וחבל שזה לא פוסט מורטם, כי אנחנו עושים ניתוח במשהו שעדיין לא מת. אבל המהפכה השיפוטית עדיין לא מתה, ואנחנו נוסעים לנתח מה הוביל ללידתה. יש כל מיני הסברים. ההסבר האהוב עליי, זה ההסבר שנתן פרופסור מאוטנר, שהוא אמר, בסופו של דבר יש פה מאבק כוח קלאסי, בשנת 1977, איבד השמאל הפוליטי את השלטון במדינת ישראל, ושריין מהר את מחוזות הכוח וההשפעה שהוא היה יכול לעשות מפני כל הצ'חצ'חים שיבואו לקחת לו אותם, בין אם זה באקדמיה, בין אם זה במשפט, בין אם זה בתקשורת, ואפשר לדבר ולנתח את זה ככה, זה ניתוח קלאסי של יחסי כוח, אפילו קצת פוסט מודרני, ואפשר לדבר על זה. וקורא לזה ירידת הפורמליזם ועליית הערכים. פעם היינו פורמליסטים, היום אנחנו מדברים על ערכים. למה?
נעלה זה כתגובה על הפודקאסט.
למה? בגלל שהערכים שהיו שלנו, כבר לא, שלנו. כי השלנו כבר כולל בתוכו גם את הדתיים, והשלנו כולל בתוכו גם את הספרדים, והמזרחים, והמרוקאים, והדה שלנו כולל גם את העולים מרוסיה, והם לא גדלו יחד איתנו ברחביה, ואנחנו לכן צריכים להפסיק לדבר על החוק שנקבע בכנסת, כי את הכנסת מרכיבים כולם, ולהתחיל לדבר על ערכים, כי את הערכים הם שלנו. וזה הניתוח של פרופסור מאוטנר. אפשר לתת איזה ניתוח פרסונלי על אהרון ברק, ולדבר על הטראומת שואה שלו, ומה שזה גרם. אפשר לעשות כל מיני ניתוחים, אבל אותי יותר מעניינים הפתרונות, זיהוי הבעיות וזיהוי הפתרונות, מאשר זיהוי המניעים, כי המניעים הם היסטוריה.
אז אתה עכשיו בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, של איזה פתרונות אתה מציע, או איך אפשר לפתור את הסוגיה המאוד מאוד מורכבת הזאת.
אז אני חושב שבאמת שינויים, ראינו שהמהפכה לא נבנתה ביום אחד. יש פה שרשרת ארוכה של בעיות, ואני חושב שהפתרונות הם שרשרת ארוכה של פתרונות, כלומר אתה צריך להתמודד נקודתית. עילת הסבירות, לתקן חוק שמונע את עילת הסבירות, שפיטות, לקבוע דברים נושאים שלא שפיטים, זכות עמידה לחוק הרגע זכות העמידה, מינוי שופטים, לשנות את שיטת מינוי השופטים, להפוך אותה ליותר דמוקרטית, כוחו המופרז של היועץ המשפטי לממשלה, לחוקק חוק על היועץ המשפטי לממשלה, הגיע הזמן להקים גופים של ביקורת ושקיפות, פשוט לייצר את המנגנונים. אחד מההבדלים הגדולים בין התפיסה האוטופית, שאנחנו נחוקק ויהיה בסדר, אנחנו לא נחוקק ויהיה בסדר, אנחנו צריכים לבנות את המנגנונים שבאופן הדרגתי ייצרו את המצב ליותר טוב. אנחנו לא יכולים אנחנו לא יכולים להיות מהפכנים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת, כי אנחנו עושים הרבה בדרך. ה-D9 זה מהפכה. הדיבור על D9, הדיבור על מלחמת אזרחים, הדיבור על אי-ציות, זה דיבורים של מהפכה. אני טיפוס יותר שמרן, ואני מעדיף את הפתרונות הדרגתיים. לפעמים אין ברירה. לפעמים אתה נגרר למהפכה, לפעמים אתה נגרר למלחמה. אבל ככל האפשר, פשוט, מה שאמרתי, סדרה ארוכה של תיקוני חקיקה ותיקונים שעשינו למשל על אופן מינוי השופטים, ככה זו דרכה של התנועה למשילות דמוקרטיה, לנסות להפוך את ההליכים ליותר שקופים. אנחנו חושבים שבשנייה הם יהיו יותר שקופים, יהיה יותר קל לתקן אותם. אז עכשיו סוף סוף אחרי הרבה שנים יצא נועל של ועדת השתיים. ועדת השתיים הוקמה ב-2007, הייתה חשאית, אף אחד לא ידע איך היא עובדת, אף אחד לא ידע מה היא בודקת. עכשיו יש נועל. להגיד לך שאני אוהב את הנועל? אני לא אוהב את הנועל. אבל עכשיו יש נועל, אפשר לנסות לשנות אותו. אפשר לבחור נשיא בית משפט עליון הבא שיתחייב לשנות את הנועל. נניח, אם יש לי דרישות ספציפיות לשינוי הנועל. להגיד לשר המשפטים הבא שיחליף, שימנה את נשיא בית משפט עליון, אחרי שנשנה גם את שיטת מינוי נשיא בית משפט עליון, נגיד לו, תמנה רק את מי שהתחייב לשנות את הנוהל. אפשר. קודם לא היה אפשר לעשות את זה, כי אם הייתי ניגש לשר משפטים ואומר לו, תתחייב שמישהו שישנה את הנוהל, הוא אומר לי, איזה נוהל? איזה ועדה? היא בכלל לא קיימת, אני לא יודע עליה. על מה אתה מדבר? הקורס, מועמדים לשפיטה, זה הכניס עכשיו נציגים של לשכת עורכי הדין. זה לא טוב. היה עדיף יותר, עדיף שקורס לא יהיה קיים. אבל זה יותר טוב ממה שהיה כשהוא היה רק שופטים. הדרגתי. לאט לאט, רואים שיפור.
שמחה, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.